בפעם הקודמת, סיימתי את הדיון בשאלה איך בדיוק עובדת הכרעה נורמטיבית ובפרט הלכתית, ומתוך כך גם היו לנו כל מיני תובנות על איך, מה בעצם המיומנויות שפוסק צריך, מה זה פוסק גדול, מוצלח, מיומן. אחר כך התחלתי לדבר על הבדלים בין שני סוגי סמכות, סמכות פורמלית וסמכות מהותית. אני רק אסכם בקצרה, כי אני רוצה לסיים את העניין הזה עכשיו. דיברתי על שני סוגי סמכות. סמכות אחת זה הסמכות הפורמלית, שבעצם מחייבת אותי מעצם זהותו של המוסד או של האדם שבו מדובר. בדרך כלל זה מוסד ולא אדם. למשל, סמכות של הכנסת. אז כשהכנסת מחוקקת חוק, אז יש לה סמכות פורמלית. במובן הזה שזה מחייב אותי, בלי קשר לשאלה אם זה נכון או לא, ובלי קשר לשאלה אם אני מסכים או לא מסכים. ההנחה היא שעצם העובדה שמדובר בכנסת, שזה הרשות המוסמכת כאן, הריבון, אפשר לומר, אז דבריה מחייבים. זה מה שנקרא סמכות פורמלית. סמכות מהותית זה סמכות כמו למשל סמכות של איש מקצוע, שזה בעצם הנושא שבו אנחנו עוסקים. רופא. כשרופא אומר לי לקחת תרופה או לעשות פרוצדורה רפואית כלשהי, אז אני בעצם לא צריך לציית לו, אין חובה לציית לו. ההיגיון אומר לציית לו. ההיגיון אומר שהוא יודע ואני לא יודע, ולכן אם יש לי אמון בו, אז אני אציית או אעשה את מה שהוא אומר, אבל הדבר הזה אפשר לי, אני קורא לו סמכות מהותית, רק כי אנחנו רגילים גם לדבר הזה לקרוא סמכות, אבל כשחושבים על זה, אז מבינים שבעצם זה לא באמת מושג של סמכות. אין לו סמכות לרופא, יש לו ידע. ואם הוא מבין בזה, אז ההיגיון אומר לציית לו. זה לא שחייבים לציית לו, אלא כדאי לציית לו. סמכות אמורה להיות משהו שמחייב. אוקיי? משהו שכדאי זה לא קשור לסמכות. אני הולך לעבודה לא כי מישהו יש לו סמכות לחייב אותי ללכת לעבודה, אלא בגלל שאני רוצה להתפרנס. זאת אומרת, כדאי לי ללכת לעבודה. לכן המושג סמכות פה יכול טיפה לבלבל, אבל אני משתמש בזה כי באמת בדיונים על המושג סמכות משתמשים בזה בשתי המשמעויות. אז זאת ההבחנה בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית. אמרתי שסמכות מהותית בהלכה קיימת באופן עקרוני רק לבית דין הגדול, נתחיל עם הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש סמכות מהותית, ואחריו לבית דין הגדול. בית דין הגדול, בגלל שהוא אצלה לו סמכות מהקדוש ברוך הוא, לא תסור, וככל אשר יורוך, ולכן גם להם יש סמכות. מעבר לזה, אין בהלכה סמכות פורמלית. יש הרחבה מסוימת לתלמוד, מקובל לחשוב שלתלמוד יש גם סמכות פורמלית, ובדרך כלל ההסבר המקובל, ככה כסף משנה כותב בתחילת הלכות ממרים, למשל, שהסמכות של התלמוד נובעת מזה שקיבלנו אותו על עצמנו. כמו שהסמכות של התנאים לגבי המוראים, זה בגלל שהמוראים קיבלו את סמכותם של התנאים עליהם. אז ההנמקות האלה הן הנמקות שמראות שמדובר בסמכות פורמלית, כי אם הם היו צודקים, זאת אומרת, ההנמקה היא לא שאני צריך לציית למה שכתוב בתלמוד כי הוא צודק, אלא בגלל שקיבלתי על עצמי, יש איזושהי חובה לנהוג כמו מה שהוא אומר, אפילו אם הוא טועה, כמו בסנהדרין, באופן עקרוני יש להם סמכות שלא מותנה בזה שהם צודקים. זה לא לגמרי מדויק, כי בתחילת מסכת תוריות יש דיון על טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים. זאת אומרת, יש מצבים, וזו מחלוקת גדולה בין המפרשים, מתי בדיוק, אבל יש מצבים שונים שבהם, ברגע שאני מגיע למסקנה שהסנהדרין טעתה, אני לא צריך לציית לה. אבל באופן עקרוני, לסנהדרין יש סמכות, ובמצבים הרגילים, לא במצבים קיצוניים, צריך לציית לה לא כי היא צודקת, אלא כי היא הסנהדרין. אז זאת סמכות פורמלית. אחרי התלמוד, התלמוד גם קיבל את אותו מעמד, אחרי התלמוד בעצם אין יותר סמכויות פורמלית, יש סמכויות מהותיות. ואת אנשים שהם פוסקים, שהם תלמידי חכמים גדולים, אז אנחנו אמורים לציית לפסיקותיהם, אבל לא בגלל שחייבים, אלא פשוט בגלל שאם הוא פוסק גדול, אז הוא כנראה צודק. זאת אומרת, אז הוא פשוט כנראה קולע לאמת בסיכוי גבוה יותר מאשר אני. ולכן, אם אני רוצה לעשות את הדבר האמיתי, אז כדאי לציית לו. זה לפחות, זה הפשר שאני מצליח לתת לסמכויות שנותנים לפוסקים. אני רק אגיד בסוגריים, שאני אישית לא כל כך מסכים לזה, אני לא חושב שזה נכון, כי גם אם יש אולי סיכוי יותר גדול שהפוסק ההוא צודק, סיכוי יותר גדול שהוא צודק מאשר שאני צודק, אבל עדיין יש גם ערך של אוטונומיה. וערך האוטונומיה בעצם אומר שיש ערך שאני אעשה את מה שאני חושב, גם אם הסיכויים הם שאני לא צודק. יש הגמרא, זה באמת רק סוגריים, אבל הגמרא אומרת שזה שלא פסקו חבריו כרבי מאיר, בגלל שלא ירדו לסוף דעתו. בגלל שהוא היה כזה גאון ולא הצליחו לרדת לסוף דעתו, אז אין הלכה כמותו. עכשיו, זה לכאורה הפוך להיגיון. זאת אומרת, אם הוא כזה גאון, עד שלא הצליחו אפילו לרדת לסוף דעתו, אז ברור שצריך לשמוע לו לכל מה שהוא אומר. ואם אני לא מסכים איתו, כנראה זה פשוט בגלל שלא הבנתי אותו. אז זאת סיבה לא ללכת אחריו, זאת סיבה כן ללכת אחריו. אני חושב שההסבר הפשוט שם, זה לא, זו סיבה לא ללכת אחריו. ולמה? הוא צודק. יותר סביר שהוא צודק מאשר שאני צודק. אבל יש חובה לפסוק באופן אוטונומי. אם אני חושב באופן מסוים, אז מצופה ממני לעשות כמו מה שאני חושב. גם אם, גם אני מסכים שרוב הסיכויים שרבי מאיר צודק, ולא אני. כמובן, כל עוד הוא לא שכנע אותי. ואת, אם הוא שכנע אותי, זה משהו אחר, אז אני לא סתם מתעקש ואני לא הולך כמוהו למרות שהשתכנעתי. אבל אם הוא לא שכנע אותי, למרות שאני ברפלקסיה, אם אני אסתכל על עצמי, אני יכול לשער שזה פשוט בגלל פער האינטליגנציה בינינו, מה שאני פשוט לא מבין את מה שהוא אומר, לא חשוב. כל עוד זאת באמת עמדתי ואני לא השתכנעתי שהוא צודק, אז זה מה שאני אמור לעשות. זאת חובת האוטונומיה. אז רק אני מוסיף בסוגריים, כי אני לא מסכים לגישה המקובלת הזאת שנותנת סמכות מהותית אחרי התלמוד. אבל אלה שכן נותנים סמכות אחרי התלמוד, הטענה שלי שמדובר בסמכות מהותית, לא בסמכות פורמלית. הסמכות הזאת היא רלוונטית רק למי שלא ברחי. את מי שלא הגיע למצב שהוא יכול לפסוק עבור עצמו, אז הוא באמת עשה לחרב. זאת אומרת, אז הוא צריך ללכת אחרי דברי פוסקים מוסכמים, פוסקים מוסמכים. ושם באמת הסמכות היא לא סמכות פורמלית, אלא סמכות מהותית. אז אחרי התלמוד, אם ככה, הסמכויות שיש זה רק סמכויות, אם בכלל, אז יש רק סמכויות מהותיות. יוצא דופן לעניין הזה, זה סמכות של מרא דאתרא במקומו. מרא דאתרא שנמצא במקומו, יש לו סמכות במגבלות מסוימות, זאת אומרת, נדמה לי שלפחות כיום, התפיסה היא שמרא דאתרא יש לו סמכות לקבוע מה יעשה ברשות הרבים. זאת אומרת, מה, איך תתנהל הקהילה בבית הכנסת או ברשות הרבים, בעניינים הציבוריים. אבל אני לא חושב שמר הדאטרה יכול לקבוע לי מה אני אעשה בבית. לפי איזה הלכות אני אפסוק או איזה מנהגים אני אנהג, בעניין הזה אני לא חושב שלמר הדאטרה יש סמכות. אבל עדיין, לפחות במישורים הציבוריים, למר הדאטרה יש סמכות, ובמובן הזה זה שוב פעם סמכות פורמלית, לא מהותית. כי אם אני מתייחס אליו סתם כתלמיד חכם שיודע, אז לא קשור למה הדאטרה, אני מתייעץ עם אנשים שיודעים, ואני עושה את זה סתם כי הם פשוט יותר יודעים ממני. זאת לא סמכות. מה שמייחד למה הדאטרה זה לא שהוא חכם. יכולים להיות חכמים יותר גדולים במקומות אחרים. מה שמייחד אותו זה שהוא אמר הדאטרה פה, לא זה שהוא הכי חכם. למה זה חשוב שהוא פה? כי הסמכות שלו לא נובעת מחוכמתו, אלא נובעת מזה שהוא הרב המקומי. זאת אומרת שמדובר בסמכות פורמלית ולא בסמכות מהותית. מאיפה באה הסמכות הפורמלית הזאת? זה בעצם דומה מאוד לסמכות של התלמוד. הסמכות הפורמלית של מרא דאתרא נובעת מזה שקיבלנו אותו על עצמנו. זה בעצם חלק מדיני חוזים, הסמכות של מרא דאתרא. זה לא בגלל לא תסור. זה דיני חוזים. עשינו איתו חוזה, או עשינו בינינו חוזה, שאנחנו מקבלים על עצמנו כקהילה את סמכותו של הרב, ובסדר, אם זה ככה, אז חוזים צריך לכבד. לכן, למרא דאתרא, לגבי מקומו, כמובן, רק לגבי מקומו, יש סמכות שאפשר להתייחס אליה כסמכות פורמלית. היא סמכות פורמלית בגלל שאני חייב לעשות את זה, גם אם אני חושב שהוא לא צודק. זאת אומרת, לא בגלל שהוא חכם ולא בגלל שהוא צודק, אלא בגלל שהוא אמר הדעתו. אז גם זאת סמכות פורמלית. אחרי זה אמרתי שיש צריך להבחין בין שאלות שבעובדה לשאלות נורמטיביות. שאלות שבעובדה, כן, מדובר על עובדות, או שזה נכון או שזה לא נכון. שאלות נורמטיביות זה שאלות מה ההלכה. מה ההלכה אומרת במקרה מסוים? זאת שאלה נורמטיבית. סמכות פורמלית, אפשר סמכות מהותית יכולה להיות גם ביחס לעובדות וגם ביחס לנורמות. מומחה הלכתי, יש לו סמכות מהותית ביחס להלכה. סמכות מהותית ולא פורמלית, הכוונה, אם הוא תלמיד חכם, אז כנראה שיש יותר סיכוי שהוא צודק משהו שאני צודק. לכן כדאי לשמוע בקולו, לא צריך, כדאי לשמוע בקולו, כי הוא מומחה. כמו שאני מציית למומחים אחרים, אז יש גם מומחים הלכתיים, וכמובן, יש גם סמכות פורמלית, מה שאמרנו קודם, התלמוד, הסנהדרין, הקדוש ברוך הוא, אוקיי? אז זאת סמכות פורמלית. אז ביחס להלכה או ביחס לנורמות, יש גם סמכות עובדתית, וגם סמכות מהותית וגם סמכות פורמלית. אבל זה ביחס לנורמות. ביחס לעובדות, אפשר לדבר אך ורק על סמכות מהותית. מי שמומחה באותו תחום עובדתי, אז יש לו סמכות מהותית. זאת אומרת, אם הוא אומר, אז סיכוי סביר שהוא צודק. לכן כדאי לשמוע בקולו, לא חובה, כדאי. זאת אומרת, כמו רופא בתחום הרפואי, או פיזיקאי בתחום הפיזיקה, או משפטן בתחום המשפט, אז יש לו סמכות מהותית, כי הוא מבין בתחום הזה, אוקיי? אז גם ביחס לעובדות, כמו שאמרתי, פיזיקאי הוא מומחה לעובדות, לא לנורמות. הוא מומחה, אז לכן יש לו סמכות מהותית. מה קורה עם סמכות פורמלית ביחס לעובדות? הטענה שלי זה שאי אפשר לדבר בכלל על דבר כזה, הוא לא מוגדר מושגית. לא בגלל שאין מקור בתורה שנותן סמכות בתחום העובדות. גם אם היה מקור כזה לא הייתי מקבל. פשוט בגלל שזה אוקסימורון. אין דבר כזה סמכות פורמלית ביחס לעובדות. למה אני טוען את זה? בגלל ש... כשאני נותן למישהו סמכות פורמלית ביחס למשהו, פירוש הדבר שאני צריך לציית לו למרות שאני חושב שהוא טועה. נכון? לא בגלל שהוא חכם, לא בגלל שהוא צודק, אלא בגלל שהוא. הכנסת או הסנהדרין או מי שלא יהיה. אבל נגיד שהסנהדרין קובעת שכדור הארץ הוא שטוח. אוקיי? היא קבעה קביעה עובדתית. עכשיו אני הגעתי למסקנה, כל מיני... כלים מדעיים, לא חשוב, תצפיתיים, הגעתי למסקנה שהם טועים. כדור הארץ הוא עגול, הוא לא שטוח. עכשיו, מה אומרים? נגיד שאנחנו ניתן לסנהדרין סמכות פורמלית ביחס לקביעות עובדתיות. אז אומרים לי, תשמע, אתה חייב לקבל שכדור הארץ הוא שטוח, כי הסנהדרין אמרה ויש לו תסור. עכשיו, מה פירוש הדבר? לא בגלל שזה לא מוצדק לדרוש ממני, או לא בגלל שהתורה לא נתנה לסנהדרין את הסמכות ביחס לעובדות, אלא רק ביחס לנורמות. זה בכלל לא מעניין אותי מה התורה נתנה להם. גם אם היא נתנה להם, וגם אם הקדוש ברוך הוא יעמוד פה ויעמיד אותי בשלשות, עדיין אני לא אקבל את זה. למה לא? ושאי אפשר לדבר על סמכות פורמלית ביחס לעובדות. מה מצפים ממני? מצפים ממני שאני אסכים שכדור הארץ הוא שטוח, למרות שאני חושב שהוא לא שטוח? הרי אם אני חושב שהוא לא שטוח, אז זה מה שאני חושב. אני יכול להגיד בפה, אני חושב שכדור הארץ הוא שטוח. אבל אני לא יכול לחשוב שהוא שטוח אם לא השתכנעתי בזה, אם אני חושב ההפך. וכשדורשים ממני לציית לסמכות פורמלית ביחס לעובדות, מה שמצפים ממני זה לא לדבר. מה שמצפים ממני זה להסכים. להסכים זאת פעולה קוגניטיבית, זה לא הנעת שפתיים. פעולה קוגניטיבית של הסכמה לעובדה, פירוש הדבר, לומר, אני מסכים שכדור הארץ שטוח, אבל אני לא מסכים. תבינו, ביחס לעובדות, ביחס לנורמות, סליחה, יכולים לדרוש ממני, נגיד שאני חושב שברירת פסולת מאוכל מותרת בשבת. אני חושב שדווקא אוכל מפסולת אסור. להלכה זה פסולת מאוכל, מה שאסור מדאורייתא. נגיד שאני חושב שרק אוכל מפסולת אסור, פסולת מאוכל מותר. עכשיו, הסנהדרין קובע שפסולת מאוכל אסור. אומרים, יש סמכות פורמלית. אם הסנהדרין קבע, אני חייב לציית. אין שום בעיה עקרונית בטענה הזאת. אם יש מקור שנותן סמכות פורמלית לסנהדרין, אז אין בעיה, אז באמת צריך לציית להם. זה לא אומר שאני צריך להסכים שברירת פסולת מאוכל היא אסורה. להסכים, או שאני מסכים או שלא. אבל לציית אני צריך, זאת אומרת, אני צריך לבצע את מה שהם אומרים, אסור לי לברור או פסולת מאוכל. למרות שאני חושב שזה טעות. זאת המשמעות של סמכות פורמלית. בואו ננסה לנסח את אותו משפט ביחס לעובדה. מה שנדרש ממני זה לחשוב שכדור הארץ הוא שטוח, למרות שאני חושב שהוא עגול. אתם מבינים שאי אפשר לעשות? אם נדרש ממני לעשות משהו, למרות שאני חושב שאסור לעשות אותו, זה משפט עקבי. אפשר לדון אם צריך או לא צריך, אבל מי שטוען טענה כזאת, הוא לא נופל לכשל לוגי. זה מוגדר היטב, בסדר? אבל מי שטוען את אותה טענה ביחס לעובדות, הוא פשוט מדבר שטויות. אין דבר כזה. אי אפשר לדרוש ממני לחשוב X כשאני חושב לא X. תשכנע אותי שאני, בזה שלא X, אז אני אחשוב שלא X. אבל כל עוד לא השתכנעתי, וכרגע אני חושב לא X. כשהאורים לי הסנדרין, אתה חייב לחשוב ש-X. אוקיי, אני חייב, אני נורא רוצה גם לציית לכם. אבל מה לעשות? כל עוד לא השתכנעתי, זה לא מה שאני חושב. אוקיי? אז לכן, הטענה היא שאי אפשר לדבר על סמכות פורמלית ביחס לעובדות. מישהו שאל פה, אני פשוט, אני רואה צ'אטים רק שהם קופצים. מישהו שאל פה, אז מה זה על ימין, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אז קודם כל זה מחלוקת תנאים. לא כולם מסכימים לעניין הזה, זה ירושלמי, יש מול זה ספרה, של המעבבלי אומר, לא לגמרי ברור, אבל יש ספרה מול ירושלמי. דבר שני, אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, זאת מטאפורה. מדובר על משהו שהוא הלכתית לא נכון, הם אומרים לך שכך אתה צריך לעשות. אז אתה צריך לציית להם, למרות שברור לך שהדבר הזה הוא אסור. זה על נורמות. אבל אם אומרים לך על צד ימין שהוא צד שמאל ברמה העובדתית, ודאי שלא שייך לציית להם. על ימין שהוא שמאל זאת מטאפורה, זה לא צריך לתפוס את זה באופן מילולי. שאומרים לך על צד ימין שהוא שמאל. כן? או, מישהו אומר, כן, אומרים לך שתפנה ימינה, אז אתה לא יכול, אז אסור לך לפנות שמאלה. אז תפנה ימינה. אבל אי אפשר להגיד לי, גם תחשוב שהדבר הזה הוא צד שמאל. זה אי אפשר להגיד לי. אני לא יכול לחשוב שזה צד שמאל, אני חושב שזה צד ימין. יגידו לי לפנות לשם, אני אפנה. כי דרישה מעשית אני יכול לקיים. אבל אי אפשר לדרוש ממני לחשוב משהו שאני לא חושב. זה אוקסימורון, זה לא, אפילו אם אני ארצה, אני לא יכול לקיים את הדבר הזה. זו דרישה שלא ניתנת לקיום. לכן, בהקשר הזה, הטענה שיש סמכות פורמלית ביחס לעובדות, היא טענה לא נכונה קטגורית. אני לא מביא לה בכלל מקורות, לא מעניינים אותי המקורות. גם אם כל המקורות יגידו את ההפך, אז גם את זה אני לא אקבל מהם. כי גם אם כל המקורות יגידו שמשולש הוא עגול, אז הם יכולים להגיד עד מחר, אבל אני יודע שמשולש הוא לא עגול. אי אפשר להביא לי ראיות ממקורות שאני אמור לקבל אוקסימורונים. אין דבר כזה. לכן המקורות פה לא מעניינים אותי כקליפת השום. זאת אומרת, גם אם תמצאו מקורות שאומרים את זה, ותמצאו מקורות שאומרים את זה, זה פשוט שטויות. אין דבר כזה. אי אפשר לדבר על סמכות פורמלית ביחס לעובדות. אפשר לדבר על סמכות מהותית. עכשיו, כמובן, אפשר לדון, נגיד, אני שואל, האם יבוא המשיח או לא? בסדר? זאת שאלה עובדתית. או שיבוא המשיח או שלא יבוא, שאלה עובדתית. עכשיו, נגיד שהגעתי למסקנה, כמו רבי הלל במסכת סנהדרין, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. משיח לא יבוא, בזבזנו אותו, אוקיי? המשיח לא עתיד להגיע. אז עכשיו תבוא הסנהדרין ותפסוק שצריך להאמין שהמשיח כן יגיע. 13 עיקרים, כן, מי שלא מקבל את זה, אז הוא כופר. שטויות, פשוט שטויות. למה זה שטויות? לא שזה שטויות שהמשיח יגיע. אבל אם הגעתי למסקנה שלדעתי המשיח לא יגיע, הדרך היחידה שלכם לשנות את זה, זה לשכנע אותי שאני טועה. אי אפשר לצוות עליי לחשוב אחרת. אין דבר כזה. אז לכן, הדרישה לציית לסנהדרין שקובעת עובדה, היא דרישה חסרת שחר. אפשר, יכול לבוא משם ולטעון, הסנהדרין היא מומחית בענייני המשיח. ואם היא אמרה שהוא יבוא, אז בטוח שהם צודקים. אוקיי? יכול להיות, אני לא חושב ככה, אבל יכול להיות, זאת לפחות טענה עקבית, זאת אומרת, אין בה בעיה לוגית. ואז, כל מה שצריך לעשות זה רק להשתכנע שזה באמת המצב. זאת אומרת, אם אני אשתכנע שהסנהדרין היא אכן מומחית לענייני משיח, אז פשוט השתכנעתי שטעיתי והמשיח אכן יגיע. אין בעיה. ואז פשוט השתכנעתי, לא שקיבלתי את זה כי יש להם סמכות, אלא פשוט השתכנעתי שטעיתי ושיניתי את עמדתי. זה בסדר. מותר לי לשנות את עמדתי רק בגלל שמישהו חכם אומר אחרת. זה גם שיקול לגיטימי. כל עוד אני מבין שטעיתי, ולמרות שאני לא מבין למה, אבל אני הגעתי למסקנה שטעיתי, אני אציית, אין בעיה. אבל זה לא סמכות פורמלית. כי אני מציית פה בגלל שהשתכנעתי, לא בגלל שהוא אמר. נכון שמה שהשתכנעתי זה לא בגלל הטיעונים, אלא כי יש לי אמון בו שהוא נורא חכם. אבל עדיין, בסוף האמון הזה, מה שהוא עשה, הוא גרם לי להשתכנע. זה לא שמכוחו יש עליי חובה לציית. אין חובה לציית, רק כיוון שאני בטוח שהוא חכם, אז אני מאמץ את מה שהוא אומר, אוקיי? אז לכן הדבר הזה הוא לא סמכות פורמלית, אלא סמכות מהותית, אם בכלל מקבלים אותו, אוקיי? עכשיו, ברמב״ם, בפירוש המשנה, מופיע בשלושה מקומות שלא פוסקים הלכה בדברים שלא נוגעים למעשה. בסוטה, יש כמה מקומות שהרמב״ם כותב את זה. בדרך כלל אנשים מבינים שזאת קביעה הלכתית. זאת קביעה הלכתית שההלכה לא נותנת סמכות לבית דין, או לא משנה, לפסיקת הלכה, בהקשרים שהם לא הלכתיים. הקשרים שמחשבתיים, הקשרים עובדתיים, הקשרים שלא נוגעים למעשה. איך שאני אומר עכשיו, אז זה לא ככה. זה לא בגלל שההלכה לא נותנת לבית הדין סמכות בתחום הזה, אלא בגלל שההלכה לא יכולה לתת לבית הדין סמכות בתחום הזה. אפילו אם יוכיחו לי באותות ובמופתים שההלכה כן נותנת סמכות, זה לא ישנה את עמדתי כקליפת השום. בגלל שבסופו של דבר אני לא יכול. אפילו אם אני רוצה, אני לא יכול לציית. אם הגעתי למסקנה שהמשיח לא יגיע, יכולים כל דייני הסנהדרין לצעוק, המשיח יגיע, זה בטוח ואתה חייב לציית. אני חייב, אבל אני לא יכול. כל עוד לא תשכנעו אותי, אז אני חושב שהוא לא יגיע. העובדה היא שאני חושב שהוא לא יגיע. מה אתם רוצים שאני אעשה עם זה? שאני אגיד מן השפה ולחוץ, אני חושב שהוא כן יגיע. זה השקר. אתם מצפים ממני לחשוב אחרת. בשביל שאני אחשוב אחרת, צריך לשכנע אותי. צריך להבין, זה לא עמדה אוטונומית, זה לא עמדה ליברלית, זה לא עמדה שאומרת שההלכה לא נותנת סמכות בתחום מסוים, זה פשוט סתירה לוגית. זה שיקול מושגי לוגי, ולכן אין דרך לעקוף אותו. אין סמכות פורמלית ביחס לעובדות. זה הקשר בין סמכות פורמלית ומהותית, עובדות ונורמות. אבל, ופה יש הסתייגות שמשלימה את הנושא שדיברתי עליו בפעמים הקודמות, דיברתי על ההבדל בין ספרי אישות לספרי הלכה רגילים. בספרי אישות, אז הנושא הוא, הוא מקרה, מקרה מסוים, ובמקרה הזה, מי שמחבר את השוט, אז קבע שההלכה היא כך וכך. או פוסק שמגיע לפניו מקרה מסוים, שואל לי, תרנגולת, האם היא טרפה או לא טרפה? אז הוא אומר, טרפה. זה שוט, או פסיקת הלכה ספציפית. יש ספרי הלכה כמו רמב״ם, שולחן ערוך, ספרי הלכה כלליים. הם לא עוסקים במקרה מסוים שבא לפניהם. הם פוסקים הלכה לגבי סוגי מקרים. בסוג מקרים כזה, ההלכה היא כך וכך. הם לא מדברים על תרנגולת מסוימת. מדברים על סוג תרנגולות כזה, שיש בהם נקב כזה וכזה בריאה, אז התרנגולת כזאת יטרפה. זאת קביעה עקרונית, זה לא קביעה על תרנגולת מסוימת. יש הבדל בין שני הדברים האלה, אני חושב שהבאתי את זה, הגמרא אומרת שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, כמובן זה מדבר רק על סוג ההלכות הספציפיות, שוט או פוסק הלכה, לא על שולחן ערוך. ברור שאם חכם פוסק הלכה עקרונית ביחס לאיזשהו סוג של מום, כן, מה שאמרתי בתרנגולת, מותר לחכם אחר להגיד שאני חולק עליו, אני חושב שזה לא טרפה, אין שום בעיה, כל המחלוקות בהלכה הם כאלה. מה, אין מחלוקות בהלכה? לפי העיקרון הזה לא יכול להיות מחלוקות בהלכה. אז על מה מדברת ההלכה הזאת שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר? על מקרה מסוים. אם בא לפני חכם מקרה מסוים, או ספר שוט, לא חשוב, שמדבר על מקרה מסוים, לא על סוג מקרים, אלא על מקרה קונקרטי, איש ואישה, עשו כך וכך, מה דינם? תרנגולת מסוימת, האם היא טרפה או לא. עכשיו, נזקקים כמובן למה שכתב השולחן ערוך, והרמב״ם, והגמרא, וראשונים, ואחרונים וכולי, אבל בסוף בסוף פוסקים הלכה על התרנגולת המסוימת הזאת, או על בני הזוג המסוימים האלה. כאן הפסיקה מחייבת. מישהו אחר לא יכול להתיר את מה שהפוסק הראשון אסר, כיוון שיש על החפץ הזה כבר חלוט של איסור. זהו, ככה הגמרא קובעת. עכשיו, פה יש נקודה חשובה שנוגעת להבחנות שעשיתי קודם, בין סמכות פורמלית וסמכות מהותית, וביחס לעובדות. אני רוצה לטעון שפה יש סמכות פורמלית ביחס לעובדות. למרות שלכאורה לא יכול להיות דבר כזה. נגיד שבית הדין קבע שלתרנגולת הזאת יש חור בגודל כזה וכזה בריאה. אוקיי? עכשיו, לדעתי לא. לדעתי, ראיתי את הצילום רנטגן, לדעתי החור הוא בגודל אחר. אוקיי? זאת שאלה עובדתית. בשאלה עובדתית אין סמכות פורמלית. אבל לא. ברגע שבית הדין קבע הלכה ביחס למקרה המסוים הזה, גם אם ההלכה הזאת יושבת על פלטפורמה של קביעה עובדתית, כיוון שהמקרה הזה הובא לפני הפוסק המסוים הזה או הדיין המסוים הזה, סמכותו של הפוסק או הדיין גם לקבוע מהן העובדות. ואי אפשר לחלוק עליו גם בתחום העובדות. עוד פעם, זה לא אומר שאני עכשיו אחשוב בליבי שהחור הוא בגודל שהפוסק אמר ולא בגודל שאני חושב. בעניין הזה אני עדיין נשאר בשלי. אין דבר כזה סמכות פורמלית ביחס לעובדות. אבל אני כן צריך לקבל את הפסק, למרות שבבירור הפסק הזה יושב על תשתית עובדתית. אוקיי? כיוון שביחס למקרה הזה, הסמכות לקבוע את העובדות נמסרה לאותו פוסק שבפניו הוצג המקרה, או הדיין שבפניו הוצג המקרה. אותו דבר אגב לבתי משפט. כשתבואו לפני בית משפט, כי בית המשפט לא יותר מומחה מאף פסיכיאטר אחר, אבל אם בית המשפט קבע שהנאשם שעומד בפניו לא היה אחראי למעשיו, הוא פעל תחת דחף לב בר כיבוש, אז סמכותו של בית המשפט קובעת לגבי המקרה הזה. זה לא אומר שנשנה עכשיו את ספרי הפסיכיאטריה. ונכתב עכשיו שבמקרים מהסוג הזה, זה נקרא דחף לב בר כיבוש, לא? בין פסיכיאטרים יהיו ויכוחים, והם יחשבו כך, יחשבו אחרת, והם יחליטו מה שהם יחליטו. אבל לגבי המקרה המסוים הזה שבית המשפט קבע, אף אחד לא יכול להתווכח. לבית המשפט יש את הסמכות לקבוע גם את העובדות הרלוונטיות. ודיברתי על זה בשיעורים, שני שיעורים או משהו כזה, שאמרתי שם שכאשר בהקשר של דיון משפטי בבית דין או אצל פוסק, נזקקים גם לשאלות עובדתיות, ונגיד שיש מומחים שחלוקים ביניהם בדעתם ביחס לעובדות, הסמכות שתקבע מהן העובדות הרלוונטיות יהיה הפוסק או הדיין. למרות שהוא לא מומחה בתחום הזה, והמומחים חלוקים, נכון, אבל הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה. ושם אני טענתי שזאת סמכות פורמלית, זה לא ידע, זה לא מומחיות, זה לא מיומנות, זאת סמכות, אוקיי? אז כאן הדברים שאני אומר עכשיו מתקשרים למה שדיברנו בשיעורים שם. זאת אומרת, זה הקשר שאפשר לפחות לדבר במסגרתו על סמכות פורמלית ביחס לעובדות. אבל צריך להבין, זה לא באמת סמכות פורמלית ביחס לעובדות. זה סמכות לקבוע את העובדות לצורך הדיון ההלכתי משפטי. זה לא באמת סמכות לקבוע מהן באמת העובדות. אנחנו לא נשנה את ספרי הפיזיקה או הפסיכיאטריה בעקבות הפסיקה של בית הדין. אלא, אבל לא משנה מה יגידו ספרי הפסיכיאטריה, המקרה שבא לפני בית הדין, אם בית הדין קבע שזה הדין, אז זה מה שקובע, וזה צריך להיות הדין. גם אם אני חושב שהתשתית העובדתי שגויה. אוקיי? טוב, זה גם לא לגמרי מדויק, כי אם יתברר שבעליל היא שגויה, אז יכול להיות שהפסק הזה בטעות יסודו והוא בטל מאליו, לא, אבל נגיד כשיש מחלוקת בין מומחים. יש צד כזה, ובית הדין תפס צד. אבל אני בטוח שהצד השני צודק. אז לא יעזור, בית הדין קובע. אם בית הדין קבע שהעובדה היא A, אני לא יכול לטעון שהעובדה היא B. אני צריך לציית, אני יכול לחשוב שהעובדה היא B. ואני גם מחשוב כנראה שהעובדה היא B, אני לא אחזור B. כי אי אפשר לשנות את המחשבות שלי מכוח ציווי. אבל בהתנהגות אני חייב לאמץ את האמת המשפטית, קוראים לזה לפעמים, כן, העובדות המשפטיות. כוונה, הקביעה העובדתית, מציאותית, ביחס להקשר המשפטי. זאת אומרת, מהן העובדות לעניין ההכרעה המשפטית, לא מהן העובדות באמת, אוקיי? אז פה יש איזושהי הסתייגות מסוימת שאנחנו רואים שיכולה להיות סמכות פורמלית גם ביחס לעובדות. אבל עוד פעם, זה לא באמת עובדות, אלא זה המשמעות המשפטית של עובדות. זאת אומרת, לעניין המשפטי הזה, העובדה צריכה להיקבע כך. אז לא שבאמת זאת העובדה. לגבי העובדה עצמה, אין חיה כזאת. מה קורה עם עובדות שנקבעות בספר הלכה, לא בשו"ת ולא אצל פוסק? אז הבאתי לזה דוגמה, לפני כמה שיעורים, עסקנו בזה בהרחבה, את החזקה בגמרא בבבא בתרא, החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. אז הגמרא לכאורה קובעת שם קביעה עובדתית. אנשים לא פורעים חוב לפני שמגיע זמן הפיראון. הם לא פורעים את החוב לפני הזמן. אז זו קביעה עובדתית. האם אני צריך לציית לקביעה העובדתית הזאת? אני אז טענתי שלא, ועכשיו אני פשוט אחזור על זה ואסביר לאור מה שאמרתי עכשיו, למה לא. אז שם אמרתי שאני לא צריך לציית לזה, כי הגמרא בכלל לא רצתה ללמד אותי את העובדה. הגמרא רצתה ללמד אותי את מה שקראתי אז עקרון הגשר. את היחס בין העובדה הזאת, החזקה, לבין הנורמה, לבין הקביעה ההלכתית. זה בעצם התוכן שהסוגיה רצתה ללמד אותי. לא את העובדה עצמה. העובדה עצמה היא בכלל לא התכוונה ללמד אותי, היא פשוט אמרה את העובדה, כי רק על בסיסה אפשר להתקדם לפסק ההלכה. אבל מי שלא מקבל את העובדה, בסדר גמור, זה יניח עובדה אחרת, וממילא גם הפסק יהיה שונה. אוקיי? הגמרא לא מתעקשת לא על העובדה ולא על הפסק, אלא רק על הדרך מהעובדה אל הפסק. דיברתי על זה על עקרונות הגשר. עכשיו אני רוצה לטעון את אותו דבר, אבל מהזווית שתיארתי עכשיו. הטענה שלי שאני לא, אפילו אם הגמרא הייתה מנסה לקבוע את העובדה שאדם לא פורע בתוך הזמן, עדיין לא הייתי מקבל. לא הייתי מקבל בגלל שאני רואה סביבי שזה לא נכון. אדם כן פורע בתוך הזמן. נגיד, לצורך הדיון שהמציאות סביבי היא כזאת, אני מדבר כרגע על המצב הזה, נניח לצורך הדיון שזה המצב, אז אני לא מקבל את הקביעה של הגמרא, אפילו אם היא כן התכוונה לקביעה הזאת. אני לא מקבל את זה כי ביחס לעובדות אין סמכות פורמלית. הגמרא לא יכולה לדרוש ממני לחשוב אחרת ממה שאני חושב. זה שונה מהמקרה הקודם שבו דיברתי על פסק ספציפי לגבי מקרה ספציפי. ששם העובדות הרלוונטיות לעניין הפסק הזה יצטרכו להיות כמו שבית הדין קבע. אבל כשהגמרא קובעת עובדות לא על מקרה מסוים, אלא היא קובעת איזושהי עובדה עקרונית, שהאדם לא פורע בתוך הזמן, אז היא לא קובעת על מקרה מסוים, היא קובעת את העובדה עצמה. את זה אני לא יכול לקבל. כי העובדה עצמה לא נכונה. זו לא עובדה משפטית, זאת עובדה ממש. על עובדה ממש אין סמכות פורמלית. אז לכן אם יש קביעות עובדתיות לא נכונות בגמרא, אז אין שום סמכות. זאת אומרת, אז פשוט הגמרא טעתה, ואנחנו אמורים לנהוג ההפך. לכן למשל, קינה שהגמרא אומרת שמותר להרוג אותה בשבת, בגלל שהיא, לא משנה, היא לא פרה ורבה, אז זה לא ממש בעל חיים במובן הרגיל, אז היום, כיוון שאנחנו חושבים שזה לא כך, או יודעים שזה לא כך, כנראה הגמרא טעתה עובדתית, ולכן מי שהורג קינה בשבת חייב סקילה. למרות שהגמרא אומרת שזה מותר. חייב סקילה בגלל שהגמרא טעתה. זה שהגמרא הניחה איזושהי הנחה עובדתית מסוימת, זה לא רלוונטי. ההנחה הזאת פשוט לא נכונה. יש אולי מקום לחלק בין מצב שבו המציאות השתנתה, לבין מצב שהתברר למפרע שהגמרא לא תפסה נכון את המציאות כבר אז, כמו לגבי הקינים. לגבי הקינים אני לא חושב שסביר להניח שהמציאות השתנתה. הגמרא פשוט לא הבינה מאיפה באות הקינים. היום אנחנו כן מבינים, זה לא שהקינים של היום שונות מהקינים שהיו אז. אז שם ההחלטה מעיקרה הייתה פשוט מקח טעות. היא התבססה על הנחה מוטעת, לכן היא בטלה מאליה. זאת אומרת, לא צריך לבטל אותה, היא פשוט בטלה. מה יקרה אם ההחלטה אז הייתה נכונה, אבל היום המציאות השתנתה. כמו חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, אבל היום המציאות היא שאדם כן פורע בתוך הזמן. אז אני לא גיליתי טעות בהחלטה המקורית. ההחלטה המקורית התבססה על עובדה נכונה, אבל העובדה של היום היא עובדה אחרת. אז כאן הטענה שלי היא שאם זה באמת כך, אז הגמרא עצמה לא התכוונה להגיד לי את העובדות. היא התכוונה רק להגיד לי את עקרון הגשר. ממילא, אם היום העובדות הן שונות, אני אשתמש באותו עקרון גשר, ואגיע למסקנה שונה. אבל אם הגמרא הייתה מתכוונת להגיד לי גם את העובדה, פה אולי יש מקום להתלבט. האם אני צריך לאמץ את העובדה הזאת לצורך המשפטי? לא להשתכנע שהעובדה נכונה. אם לא השתכנעתי, אז לא השתכנעתי. אבל לגבי ההקשרים המשפטיים, אולי יש איזושהי חובה לקבל את העובדות האלה, כי זה מה שהגמרא אמרה. לא נשמע לי סביר, אבל לפחות זה מוגדר ברמה הלוגית, אוקיי? אני חושב שזה לא סביר, כי אני לא חושב שהגמרא התכוונה שאנחנו נציית לקביעות העובדתיות. אם הקביעות העובדתיות השתנו, אז אני צריך ליישם את הכללים שהגמרא אומרת על העובדות כפי שהן היום, זה הכל. לכן הגמרא לא התכוונה לדוש ממני את זה. אבל אם היא הייתה מתכוונת לדוש ממני את זה, היה אולי מקום להגיד שזה מחייב. לעומת זאת, במקום שהגמרא הניחה מראש קביעה שהיום אני מבין שהיא שגויה, אז שמה פשוט ההחלטה מעיקרה הייתה מבוססת על טעות, אז היא בטלה מעיקרה. זה לא משהו שצריך לשנות אותו, הוא היה נכון, עכשיו אני בא לשנות אותו. הוא אף פעם לא היה נכון. רק לא ידעו. היום אני יודע שהוא אף פעם לא היה נכון. אז לכן זה לא שינוי, פשוט אף פעם זה לא היה נכון. אין את מה לשנות. אז שמה ברור שזה לא קיים. אז לכן, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שכאשר יש קביעות עובדתיות בגמרא, גם אם בנויות עליהן מסקנות הלכתיות, כמו עם הקינה למשל, אין סמכות לגמרא בתחום העובדתי. לדעתי, גם אם העובדות שבגמרא היו נכונות ורק השתנו. בטח במקום שבו אני היום יודע שכבר אז הגמרא תפסה לא נכון את העובדות. אז ודאי שאין לזה סמכות. עכשיו, בעניין הזה מאוד מעניין לראות, אני אשתף איתכם את ה... יש מאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם, מאמר ידוע, שנדפס בכרך הראשון של עין יעקב, יש כל מיני מאמרים על איך להתייחס לאגדות חז"ל. אחד המאמרים זה מאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם, יש מאמר של המהר"ל, של המהר"ץ חיות, של הרמח"ל, מהר"ל אני בעצם לא זוכר, של הרמח"ל, יש שם כמה מאמרים. אחד מהם של רבי אברהם בן הרמב״ם זה איזושהי איגרת כזאת. אז זה מתחיל כאן. עד כאן זה היו דברים של המול. כן, מהקטע הזה שורה מעל מה שסימנתי, אני לא יודע, הוא מסרב לסמן לי. מכאן מתחילים הדברים של רבי אברהם בן הרמב״ם. אז בואו נקרא את זה באולי קצת דילוגים, אבל זה באמת מאמר מאלף. דע כי כל הנמצא בתלמוד וזולתו, ספרים אדומים, לא מחיבורי החכמים ז"ל, בעלי מדרשות, מעשיות ודברי הפסקים, הנמצאים בידינו עתה, מעטים ונעלמים מעיני כל ההוגים בתלמוד, ורובי המפרשים לא שלחו בהם ידם, ולא בא נפשם בסודם. אנשים לא מתעסקים עם אגדות. מה שלא מופיע בקצות לא נחשב. ואבי מורי ז"ל חשב לחבר ספר בפירושם, כאשר זכר בתחילת פירוש המשנה, ולבסוף נטע מעליו, ועירה משה מגשת אליו, כן, הוא לא רצה לגשת לעניין הזה, כאשר אמר בתחילת המורה, ואני פירשתי לא מעט, ועכשיו, ואני אחרי פטירתו פירשתי בעניין זה מעט קט, ולא נשיתי, כן, הוא לא סיים, מפני שנתעסקתי בחיבור הספר הזה, שזה היה מספיק לעבדי השם. כי ראיתי תועלתו גדולה ונאמנה מהתחלת הראשונה. אף על פי כן אני מאיר לבך ורעיונך. ואתה פקח עיניך על הדרך הזה שדיברו החכמים בדרשות הנמצאות להם, וממנו כוונתם תהיה צופה, ויהיה לך לאלוהים ואתה תהיה לי לפה, ומזה תמלט נפשך מלהלעיג על דברי החכמים, או מלכפור באמיתת דבריהם. או מי שתחשוב שמעשה ניסים וכולי, זה בעצם הוא חוזר על מה שהרמב״ם כותב בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם אומר שם שיש לו שלוש כתות ביחס לפירושי האגדות. יש כאלה שלוקחים אותם כפשוטם, אלה השוטים. כי יש הרבה דברים שם שהם לא כפשוטם. יש כאלה שלוקחים את זה אלה שלוקחים אותם כפשוטם ומאמינים להם, זה אלה השוטים. יש את אלה שלוקחים אותם כפשוטם ומלגלגים עליהם, כי הרי זה שטויות, זה לא יכול להיות. אלה הרשעים. והקטע השלישית, אלה שבאמת עובדים נכון, זה אלה שמבינים שיש שם דברים שהם משל, ודברים שהם תיאור אמיתי, וצריך לדעת שלא כל דבר הוא מתפרש לפי פשוטו. וזה, אם מאמצים את התפיסה הזאת, זה יכול למנוע אותך מכל מיני עירורים ולגלוג על דברי חכמים, כי אתה יכול להבין שהם לא התכוונו לתיאור של דברים פשוטים, אלא איזה משל או דברים אחרים. עכשיו, בקטע הבא, וזה הקטע החשוב לענייננו, הוא מתחיל משהו אחר. ודע, כי אתה חייב לדעת, כל מי שירצה להעמיד דעת ידועה, ולישא פני אומרה ולקבל דעתו בלי עיון והבנה לעניין אותה דעת, אם אמת איתה אם לא, שזה מן הדעות הרעות. והוא נאסר מדרך התורה, וגם מדרך השכל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבל משהו, רק בגלל שמישהו אמר, לא כי השתכנעת, לא כי זה נכון, אתה מקבל את זה בגלל סמכות פורמלית, כי מישהו אמר, לישא פני אומרה ולקבל דעתו בלי עיון והבנה, לעניין אותה דעת. בסדר? אז הוא אומר, זה מן הדעות הרעות. דעות, אגב, בהקשר הזה, אני חושב, הכוונה למידות רעות. כי אני הלכות דעות ברמב״ם, זה הלכות מידות. זה לא דעות במובן של השקפת עולם, של תפיסות. אלא דעות, ולפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. בהלכות דעות של הרמב״ם, זה הלכות שעוסקות במידות. אז גם פה הוא אומר, זה מן הדעות הרעות, הכוונה זאת מידה רעה לעשות דבר כזה. והוא נאסר מדרך התורה וגם מדרך השכל. זה אסור הלכתית וזה אסור הגיונית. אינו מדרך השכל, מפני שהוא מתחייב לגרעון וחסרון בהתבוננות מה שצריך להאמין בו. זאת אומרת, אתה בסך הכל לא מתבונן, אתה מקבל משהו סתם כי צריך להאמין בו, ואתה לא מתבונן. אם היית מאמין, מתבונן בו שוב, כי אתה לא מקבל אותו, היית בעצם מבין אותו יותר נכון. היית מבין מה הוא באמת אומר. אז לכן גם מדרך השכל זה טעות לעשות דבר כזה. כי זה מרשם בדוק לא להבין טוב את הדברים שאתה מקבל. אתה לא תורך לחשוב עליהם, כי יש סמכות ולכן זה נכון והכל בסדר. ומדרך התורה, אז למה זה עד כאן, למה זה לא נכון מדרך השכל? למה זה לא נכון מדרך התורה? מפני שנוטה מדרך האמת, ונוטה מעל קו הישר. ואמר השם יתברך, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. ואמר, לא תכירו פנים במשפט. מעניין. זאת אומרת, הטענה היא שזה שאתה נוטה מדרך האמת וקו היושר, זאת לא הבעיה השכלית, זאת הבעיה התורנית. התורה אוסרת לנטות מדרך האמת, כן? זה לא רק הבעיה בשכל. זה דווקא הוא מגדיר בתור הבעיה התורנית. ומאיפה המקור לזה שיש פה בעיה תורנית? בצדק תשפוט עמיתך, או לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. ואת אסור לך לקבל דברים רק מפני שאתה מרחם על מישהו, רק מפני שאתה מעריץ מישהו. אתה צריך לקבל דברים רק כי השתכנעת שהם נכונים. זה המדד היחידי. ואין הפרש בין קבלת אותה דעת להעמידה בלא ראיה, או בין שנאמין לאומרה ונישא לו פנים, ונטען לו כי האמת איתו בלי ספק, מפני שהוא אדם גדול. כהימן וקלקל ודרדה. רגע. או בין, אין הפרש בין קבלת אותה דעת לעמידה בלא ראיה, או בין שנאמין לאומרה וניסה לו פנים וניתן כי האמת איתו בלי ספק, מפני שהוא אדם גדול. והימן וקלקל ודרדה. שכל זה איננו ראיה, אבל אסור. אסור לקבל דברים רק בגלל שמישהו אדם גדול, או לקבל דברים בלי ראיה. אסור. לא רק מדרך השכל, זה איסור תורה, איסור תורני. ולפי הקדמה זו, לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם, לשלמות תבונתם בפירוש התורה ובדקדוקיה, ויושר אמריהם בפירוש, בביאור, כלליה ופרטיה, שנטען להם ונעמיד דעתם בכל אמריהם, ברפואות ובחוכמת הטבע והתכונה, ולהאמין אותן כאשר נאמין אותן בפירוש התורה, שתכלית חוכמתה בידם ולהם נמסרה, להורותם לבני אדם, כעניין שנאמר על פי התורה אשר ירוחה. המשפט הזה הוא משפט המפתח. הוא אומר, למה בפירוש התורה אני מקבל את דברי חכמים? הוא מביא פה שתי סיבות. שתכלית חוכמתה בידם, מה הכוונה? יש להם סמכות מהותית, הם היו חכמים גדולים, אז הם כנראה צודקים. והסיבה השנייה, ולהם נמסרה להורותה לבני אדם. יש להם סמכות פורמלית. קיבלנו על עצמנו את הסמכות של התלמוד, אפילו אם הוא לא צודק. אז משתי הסיבות האלה, אני מקבל את הקביעות ההלכתיות שיש בתלמוד. מה קורה עם הקביעות שבתכונה וברפואה, תכונה אסטרונומיה, כן? חוכמת הטבע, רפואה וכו'. מה זה קשור? בזה אין שום חיוב לקבל את מה שחכמי התלמוד אומרים. זה שהם חכמים גדולים בתחום התלמודי, וזה שיש להם סמכות פורמלית בתחום התלמודי, גם סמכות מהותית וגם פורמלית, שני הדברים האלה לא קיימים ביחס למדעים, ביחס לעובדות. בזה אין להם לא סמכות מהותית ולא סמכות פורמלית. ולכן לא צריך לקבל את דבריהם בתחומים האלה. ואז הוא מביא לזה כל מיני דוגמאות מהשס, לא צריך להביא לזה ראיות כמובן, כי להביא לזה ראיות זה תרתי דסתרי. כי אז הוא אומר שאני צריך לקבל את זה בגלל שמישהו אמר כך. אבל אני את זה עצמו לא אמור לקבל כי מישהו אמר. את זה עצמו אני אמור גם כן לקבל בגלל שהשתכנעתי. זה אומר, אתה רואה החכמים, ומה שלא נתברר להם מדרך סברתם ומסעם ומתנם, אומרים, האלוהים אילו אמרה יהושע בן נון לא צייתנה לי. כן? המורה בגמרא, במסכת חולין, אומר, אפילו אם היה עומד פה יהושע בן נון, גדול הנביאים, כן, חוץ ממשה, אם הוא היה בא ועומד פה ואומר את זה לפניי, עדיין לא הייתי מקבל. לא הייתי מקבל. כי מה שלא נראה, מה שלא מתקבל עליי בדרך של סברה, במסע ומתן, אני לא מקבל. כלומר, לא הייתי מאמין בו, אף על פי שהוא נביא, כיוון שאין בידו יכולת להודיע העניין בכוונה מדרך הסברה והמסע והמתן והדרכים שבהם ניתן התלמוד להידרש. ודי בזה ראיה ומופת. בזה, בשביל להשתכנע, אני צריך ראיה ומופת. ואם אתה לא מביא לי ראיה ומופת, אז אני לא מקבל. ולא נטען להם עוד, כיוון שאנחנו מוצאים להם אומרים דברים שלא נתאמתו ושלא נתקיימו בגמרא דברי הרפואות, וכעניין אבן תקומה, שאמרו שמונע להפיל הנפלים שלא נתאמת, כן, רפואות שלא עובדות, וכיוצא בזה עניינים רבים שדיברו בפרק 8 שרצים, מסכת שבת. אבל מה שאמרו חז"ל, היא כפית אכול, היא צחית שתה, היא בשל כדרך, שדי במכמנה, כן? לא משנה, כל מיני המלצות, מה לעשות, מתי לאכול, מתי לשתות, מתי לעשות צרכים. זה המאמר, הוא עיקר הבריאות, כאשר אימתו הוא הבחינה, הוא רפואות הרופא. רוצה לומר שלא יאכל אדם עד שיראה, ושלא ישתה עד שיצמה וכו'. אז מה הוא אומר? כל הקבויות הרפואיות והמדעיות, העובדתיות של חכמים, צריכות להידון לגופם. מה שנכון מביניהם, כמובן נקבל. אנחנו נקבל לא כי חכמים אמרו, אנחנו נקבל כי השתכננו. ואם לא השתכננו, מה שלא נכון, אנחנו לא נקבל. למרות שזה כתוב בתלמוד. בתלמוד יש לו סמכות פורמלית, לא רק מהותית. נכון, רק ביחס להלכות. לא ביחס לדברים אחרים שהם עניינים עובדתיים, עניינים של רפואות או מדעים וחוכמת הטבע וכו'. ואותו דבר, זה בקשר לתלמוד, שזה כמובן יותר קיצוני. אחרי זה הוא עובר, וכן אין לנו לטעון לאריסטו, ולומר, הועיל ואדון חכמי הפילוסופים הוא, והקים מופתים אמיתיים על מציאות הבורא יתברך, וכיוצא בזה מהדברים האמיתיים שבאו במופת, ופגעו דרך האמת, כי כן מצא האמת באמונת קדמות העולם, ושאין הבורא יתברך יודע הפרטים וכיוצא בזה. ואת, אם אריסטו, כן, הראה דברים נפלאים, כן, היקשים או עסקים נפלאים שמוכיחים את מציאות הקדוש ברוך הוא, כן? זה לא אומר שגם מה שהוא אומר על קדמות העולם אני אקבל, או שהקדוש ברוך הוא לא יודע את הפרטים ולא משגיח על הפרטים, זה לא אומר שאני אקבל את זה. למה? כי זה שהוא צודק בדבר אחד, זה לא אומר שעכשיו יש לו סמכות ומה שהוא אומר אני מקבל כי הוא אמר. אני מקבל דברים כי הוא שכנע אותי. גם את הדבר הראשון שקיבלתי זה לא כי הוא אמר, קיבלתי כי השתכנעתי. הדברים האחרים לא השתכנעתי, אז אני לא אקבל, אז מה אם הוא אמר? עוד גזוקת, אז הוא אמר. אז מה? אני צריך לקבל דברים רק כי השתכנעתי. אם מחכמי התלמוד כך, אז באריסטו ודאי. עכשיו הוא אומר את ההפך. ולא, אומר הרבי אברהם בן הרמב״ם, כן, הצד השני, ולא להחזיבו ולומר, הועיל וטעה באמונות אלו, כי כן טעה בכל אמריו. כן, אם הוא טעה בנושא ההשגחה, ובנושא קדמות העולם, זה לא אומר שעכשיו אני גם לא אקבל דברים אחרים שהוא אומר, לא. אם יש דברים אחרים שם כן משכנעים והגיוניים, אז אני כן אקבל. בקיצור, כל דבר לגופו. אנחנו לא מקבלים או דוחים דברים רק בגלל שמישהו גדול ככל שיהיה אמר אותם. לא לקבל ולא לדחות. אנחנו מקבלים דברים כי השתכנענו, לא מקבלים דברים אם לא השתכנענו. כן, הנאצים אמרו על תורת היחסות שזה פיזיקה, או תורת הקוונטים, בעיקר תורת היחסות, שזה פיזיקה יהודית. פיזיקה יהודית זה בעצם אומר, אני לא מקבל את זה כי יהודים המציאו את זה, אוקיי? זה מה שנקרא אד הומינם, כן, אני תולה את אני תוקף את הדברים מכוח מי שאמר אותם, ולא מתקפה עניינית על הדברים עצמם. אז זה מה שאומר פה רבי אברהם בן הרמב״ם, את זה אסור לעשות. אבל יש לנו לכל נבון וחכם, להתבונן כל דעה וכל מאמר, הדרך שיש להתבונן אותה, ולאמת ולקיים מה שראוי לקיים, ולבטל מה שראוי לבטלו. ולעמוד מלפסוק הדין במה שלא הוכרע. ואם אני לא יודע, אז אני בספק. זאת אומרת, אם השתכנעתי, אני פוסק כך, או מאמץ את זה. השתכנעתי שלא, אני לא מאמץ את זה. לא יודע, אני בספק. זה הכל. לא קשור לשאלה מי אמר את זה, זה לא מעניין. אמרו, כאשר, כן, ולעמוד מלפסוק הדין במה שלא הוכרע, האחד משני הפכים, אמרו מי שאמרו. לא משנה מי אמר את זה. כאשר אנו רואים אותם זל שאמרו, אם הלכה נקבל, ואם לדין יש תשובה. כן, אם זה בא מהקדוש ברוך הוא נקבל. אתה רוצה להגיד לי משהו מנימוק? הנימוק שלך לא מקובל עליי, אז אני לא אגיד את זה, אני לא מסכים לזה. וכן הם אומרים, כן הם עושים במה שלא הוכרע אחד משני הפכים, שמעמידים אותו, ואומרם תיקו, תיקו זה תעמוד, כן? וחוזרים להם מדעת שנתעמת להם ואומרם בהרבה מקומות, חזר בו רבי פלוני מדבריו, חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, אנשים חוזרים בהם כשמשתכנעים שהם טעו. מה זה אומר? שהכל הולך על פי הראיות. השתכנעתי טוב, חזרתי בי, חזרתי. וגדול מזה בהודעתם ואהבתם דרך המשפט אמרו, כן, שבח עוד יותר גדול לטובת חכמי התלמוד, אמרו, אמר רבה, או כי רבה אמורה עלי, ודרש ואמר, דברים שאמרתי בפניכם, טעותם בידי. את לא רק שהם חזרו בהם, אלא עמדו בפני כל הציבור שהם אמרו בפניו את הדברים הקודמים, ואומרים, חברים, מה שאמרתי לכם היה טעות. הם חזרו בהם בריש גלי. בעניינים אלו וכיוצא בהם אין להבינם ולהתבונן אותם מפני שהיה גדול העצה והחוכמה, אלא מפני הראיות והמופתים שיש עליהם. וכן אמר אבא מורי זל במורה, כן הרמב״ם, והוא דבר מבואר ועניין קל, דבר פשוט, אין פה בכלל מה, לא צריך ראיות בשביל זה. בעיני כל נוטה מעל תאוות גופו. כן? לשמוע בכל חכמים זה תאוות הגוף, שימו לב לסיווגים שלו. לעמוד על דעתי זה הדבר הנכון. איך היום מתייחסים? מי שעומד על דעתו ולא שומע בכל חכמים, יש לו יצר אורי, נכון? יש לו תאוות, הוא גם בעל גאווה. מי שביטל את יצרו, מי שהתגבר על יצרו, זה מי שמציית לחכמים למרות שהוא לא מסכים. אז אני לא יודע, אני מציית לרבי אברהם בן הרמב״ם. אני מציית לחכמים ולאבא שלו, כן לרמב״ם. ומה הם אומרים? הם אומרים לא לציית לאף אחד. לציית לאנשים זאת תאווה, זה יצר. זה יצר, אתה רוצה חיים קלים, אתה מציית להם. החובה עליך זה להיות אוטונומי ולהחליט בעצמך מה אתה חושב. לאמץ דברים לפי מה שאתה חושב. וזה לא היצר, זה האמת. היצר זה ללכת אחרי אנשים גדולים. זה היצר. תראו את האמירות מאוד מאוד חזקות. יש סיפור יפה, ידוע על הרב שח. כן, הרב שח היה נותן שיעור כללי בפונוביץ'. היה שיעורים מאוד מיוחדים, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל שמעתי מאנשים. היו שיעורים מאוד מיוחדים. הוא היה אומר כמה משפטים, ואז הייתה פורצת מאומת אלוקים, כולם היו רבים, צועקים, הוא היה שותק איזה 10 דקות, 15 דקות, כולם רבים וצועקים וכן מסכימים ולא מסכימים וזה, גומרים, הוא קצת מדבר עם האנשים על הטענות שלהם ועל הקושיות שלהם, ממשיך עוד כמה משפטים ושוב פעם, הפסקה של מאומה, כולם צועקים ורבים וזה. היה פעם אחת ששכנעו אותו שהוא טעה במאומה הזאת. הוא ירד מהדוכן ואמר, חברים, השיעור שעמדתי לתת הוא כנראה שגוי, השתכנעתי ועזב את השיעור. זאת אומרת, הפסיק את השיעור וחזר ללמוד. זה משהו שלא קורה הרבה. למרות שלכאורה זה דבר פשוט, מצאת טעות, הבנת זה טעות, מה תמשיך להגיד טעויות? העובדה שמוצאים לנכון לשבח את הרב שח על העניין הזה אומרת שזה לא דבר מצוי. בדרך כלל אנשים ימצאו תירוצים, קלושים, כאלו אחרים, העיקר להישאר במה שהם אמרו, הם לא יוותרו. אתם יודעים, יש סיפור מפורסם על הקצות, הקצות, כן, זה ספר שמאוד רווח בישיבות. עכשיו, בא אליו מישהו מבני דורו שכתב ספר גם הוא, והספר לא כל כך התקבל. אז הוא שאל את הקצות, תגיד מה הסוד שלך? למה הספר שלך התקבל? הספר שלי לדעתי לא פחות מוצלח, ולא התקבל. אז הקצות שואל אותו, תגיד, מתי אתה כותב את הספר? זאת אומרת, על הבוקר כשאני מתעורר, אני רענן, אז אני יושב לכתוב את הספר. אז הקצות אומר, אני כשאני קם בבוקר ואני רענן, אז אני מוחק. את הספר אני כותב בערב. בבוקר כשאני רענן, אני מוחק. הרבה יותר קשה למחוק חידוש שיש לך, מאשר לחדש אותו. וכל אחד שהעלה בידו חידושים וכתב דברים יודע, עד כמה קשה לוותר על דברים שאתה הגעת אליהם והם התפעלת מהם, כן? וחשבת שיש בהם חידוש יפה. קשה לוותר על דבר כזה, אוקיי? אז זה בדיוק מה שהרבי אברהם בן הרמב״ם אומר כאן, שזאת החובה שמוטלת עלינו. עכשיו תראו דבר יפה, זו הפסקה האחרונה שאני אקרא פה, וראיתי להביא כאן מאמר שאמרו זל, ועברו לך כדי שיתיישב ויתקבל בדעתך, אהבתם האמת והודעתם עליו. אמרו מי שאמרו. אז בשביל, לפני שאנחנו נעבור לזה, בואו נסתכל רגע בגמרא. הגמרא מסכת פסחים, צדיק דלת עמוד ב', תנו רבנן, עד פה, תנו רבנן, חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים, וחכמי אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים. הכוונה, הם חשבו אז שהכוכבים יושבים על איזשהו גלגל גדול סביב כדור הארץ, וזה שהם מסתובבים, זה פשוט בגלל שהגלגל מסתובב, אבל הכוכבים תלויים על הגלגל, והגלגל מסתובב, ולכן הכוכבים מסתובבים. זה חכמי אומות העולם אמרו, שהגלגל חוזר והמזלות קבועים, הם קבועים על הגלגל. וחכמי ישראל אומרים, גלגל קבוע ומזלות חוזרים. הגלגל עומד, הכוכבים זזים, בסדר? לא, הם לא קבועים לגלגל, הגלגל הוא קבוע, הכוכבים מסתובבים. אמר רבי, תשובה לדבריהם, מעולם לא מצינו עגלה בדרום והקרב בצפון. אם השמש זזה ממזרח למערב, או דברים זזים, יש דברים, אנחנו רואים כוכבים שהם לא כוכבי לכת, שהם לא זזים. או לא השמש, כן, השמש בעיקר זזה, כי אנחנו היום יודעים שזה כדור הארץ מסתובב, לא השמש, אבל מבחינת ההסתכלות שלנו, השמש מסתובבת סביבנו, יש דברים אחרים שלא מסתובבים. אם כולם היו על אותו גלגל, והגלגל סוחב את כולם, אז הם היו כולם מסתובבים. למה רק השמש מסתובבת ואחרים לא? כנראה שהכוכבים הם אלה שמסתובבים, לא הגלגלים. אז מה זה? זה ראייה נגד חכמי אומות העולם, נכון? בטובת חכמי ישראל. מתקיף לרב אחא בר יעקב, ודילמה קיבוצינא דרחיא, הנה מקצינורא דדשא. חשוב המציאות שם, זה אבני רחיים וכולי, הטענה היא יכול להיות שיש כמה גלגלים. גלגלים כאלה מסתובבים כך, גלגלים אחרים מסתובבים אחרת. בקיצור, אין לך ראייה נגד חכמי אומות העולם. גם אם אתה מביא ראייה לטובת חכמי ישראל, אם הראייה היא לא מוכרחת, אז צריך להיות ישרים ולהגיד את זה. יכול להיות שחכמי אומות העולם דווקא צודקים, והראייה היא לא ראייה. וזה בדיוק מה שאומר רבך בר יעקב. אבל תראו את ההמשך, הוא עוד יותר חזק. עוד מחלוקת. רחמי ישראל, מחלוקת השנייה, חכמי ישראל אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למעלה מן הרקיע. כן? התפיסה של חכמי ישראל הייתה, יש ארץ, מעליה יש רקיע, והשמש מסתובבת סביב הרקיע. כל זה מעל הארץ. מסתובבת סביב הרקיע. כשהיא מתחת לרקיע, אנחנו רואים אותה זה יום. בלילה, למה לא רואים אותה? כי הרקיע מסתיר אותה. ואת היא עומדת מעליו, אז הוא מסתיר אותה. לכן לא רואים, זה חכמי ישראל. וחכמי אומות העולם אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הקרקע. זאת אומרת, אם יש פה הארץ ופה הרקיע, השמש מסתובבת מתחת לרקיע, מסובבת את הארץ, עוברת מתחת לארץ, תגיד זה הארץ, עוברת בלילה מתחת לארץ, ואז היא חוזרת. היא לא מסתובבת סביב הרקיע, היא מסתובבת סביב הקרקע. כך אומרים חכמי ישראל. וביום רואים אותה מעל, ההבדל ביניהם הוא מה קורה בלילה, לא מה קורה ביום. מה שקורה ביום היא מעלינו. שאלה מה קורה בלילה? האם בלילה היא עוד יותר מעלינו, מעל הרקיע, או שהיא מתחת לכדור הארץ ולכן לא רואים אותה? עכשיו, אמר רבי, נראים דבריהם מדברינו. אחרי שראו את דעת חכמי אומות העולם, אומר רבי, אתם יודעים מה? זה נשמע לי ממש הגיוני. למה? יש לו ראיה. שביום מעיינות צוננים, ובלילה רותחים. כיוון שבלילה המים של המעיין חמים, וביום המים של המעיין קרים, סימן שחכמי אומות העולם צודקים. ולמה? כי השמש כנראה עוברת מתחת לכדור הארץ, ואז היא מחממת מלמטה את המעיינות, ולכן הם חמים, בלילה, כי זה בלילה, כשהשמש למטה זה לילה. ואחרי זה היא יוצאת למעלה, היא מתרחקת, ואז המעיינות קרים. אוקיי? זאת בעצם הטענה. וכיוון שכך, אומר רבי, כנראה שחכמי אומות העולם צודקים, ולא חכמי ישראל. כמובן, הראיה היא לא ראיה, והדעות הן לא דעות, זה הכל שטויות. אבל המסע ומתן פה הוא החשוב. המסע ומתן פה אנחנו רואים גם בדיון הראשון. רבי הביא ראיה לטובת חכמי ישראל. בדיון השני רבי עצמו מביא ראיה לטובת חכמי אומות העולם. ואת הוא לא מחור של חכמי ישראל, הוא פשוט באמת חשב שבמקרה הזה הם צודקים. עובדה שבמקרה השני הוא חשב שחכמי אומות העולם צודקים, והוא אמר כמותם. יותר מזה, אחרי שרבי הביא ראיה לחכמי ישראל, בא מישהו, רבי חבר בר יעקב, אומר לו, מה פתאום? זה לא ראיה. אולי חכמי אומות העולם צודקים, הראיה שלך לא טובה. כל דבר לגופו, אז מה אם חכמי ישראל אומרים את זה? כל דבר לגופו. יותר מזה במקרה השני, רבי עצמו מביא ראיה שלא אולי אין לי ראיה לטובתי, אלא יש לי ראיה לטובתם. אני טועה והם צודקים. המסקנה היא שחכמי ישראל טעו וחכמי אומות העולם צדקו, כי יש לנו ראיה ברורה, המעיינות חמים בלילה. אוקיי? אז על זה כותר הרמב״ם במורה נבוכים, ורבי אברהם בן הרמב״ם בקטע שעכשיו אני חוזר אליו, חוזר על כך, בעצם לקוח משם, אז הנה, וראיתי להביא כאן מאמר שאמרו זל והבהרו לך, כדי שיתיישב ויתקבל בדעתך אהבתם האמת והודעתם עליה. אמרו משם, אמרו משם, אמרו. אמרו זל בגמרא בפסחים, תנו רבנן, חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים, וחכמי אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים, וכו'. כן, מדלגים כבר למקרה השני, אמר רבי, נראים דבריהם מדברנו, שביום מעיינות צוננים ובלילה מעיינות רותחים. עד כאן זה ציטוט הגמרא שראינו עכשיו. וכאשר שמע רבי הדברים האלה, שהם תוצאות מן ההקדמות שחלקו בהם תחילה, הכריע דעת חכמי אומות העולם בראיה הזו, זאת אומרת, הוא הכריע לטובת חכמי אומות העולם, שאמר, נראים דבריהם שביום מעיינות צוננים ובלילה מעיינות רותחים. והנה זה, אם היות ראיה זו רפה וחלושה, אתם שומעים, זה ממש בהפוך על הפוך, כאשר אתה רואה, כמו שכל ילד יכול לראות, זה פשוט שטויות, ואתה יתבונן מה שהורונו בברית הזו ומה יקר עניינה של לימדו, כי רבי לא הביט בדעות אלו, אלא מדרך הראיות, בלי לשים לב, לא לחכמי ישראל ולא לחכמי אומות העולם, והכריע דעת חכמי אומות העולם מפני ראיה זו שחשב, כי היא ראיה מתקבלת, שביום מעיינות צוננים ובלילה מעיינות רותחים. זהו שאמר נראים דבריהם. מה זה נראים דבריהם? נראים דבריהם, הכוונה, הגעתי למסקנה שהם צודקים, כי יש לי ראיה. נראים זה מלשון ראיה. ראיה וראייה זה מאותו שורש. כן? אז הוא מילה מורה על ההכרעה. זה מה שאבא שלו כתב במורה נבוכים. ואמרו, ניצחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, כפול, קודם כל, הראיה של רבי היא שטויות. ולכן גם המסקנה של רבי היא שטויות. ובעצם מי שצדק פה יכול להיות שזה באמת חכמי ישראל, אני לא יודע. אבל הראיה לטובת חכמי אומות העולם, אנחנו היום יודעים שחכמי אומות העולם צדקו בביקור השני, אבל לא בגלל הראיה של רבי. הראיה של רבי זה שטויות. אז אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, גם הראיה של רבי היא שטויות, וזה עצמו כבר מראה לכם איך רבי אברהם בן הרמב״ם עצמו מתייחס לרבי. רבי הרי אמר את זה, איך אתה יכול להגיד שטנה, עורך המשנה, הוא מדבר שטויות? ואחרי זה אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, איך רבי מתייחס לחכמים? גם ההתייחסות של רבי אברהם בן הרמב״ם לרבי, וגם ההתייחסות של רבי לחכמים, שתיהן מלמדות אותנו את סודה של התייחסות עניינית. אתה צריך לקבל דברים כי מישהו, בגלל הראיה, לא בגלל שמישהו אמר. ומה שהוא טוען בעצם זה שכל הדיון בסוגיה הזאת, בכלל לא בא כדי ללמד אותי אם המזלות עומדים או מזלות חוזרים או איפה השמש מסתובבת, זה לא מעניין את אף אחד. זה לא עניינה של הגמרא. כל הדיון הזה בא ללמד אותנו רק את הלקח הזה. את הלקח הזה שצריך לקבל את האמת ממי שאמרה כל עוד דבריו נראים. ולא לקבל, לא משנה כמה מי אומר את זה, אם דבריו לא נראים. הלקח הוא זה. הראיות לא שוות כלום, הדעות האלה הן שטויות, וההכרעה היא לא נכונה. כל זה לא חשוב, כי זה לא הלקח של הגמרא. הלקח שבא הגמרא לומר לנו, זה את עצם העובדה שאתה צריך לקבל את האמת ממי שאמרה, מכוח הראיות. זה הלקח של הגמרא. ועכשיו מסיים רבי אברהם בן הרמב״ם, ובאמת נקרא אדון זה, רבי, רבנו הקדוש, מראה בשבת. כי האדם, כשישליך מעל פניו השקר, ויקיים האמת, ויכריענו לאמיתו, ויחזור בו מדעתו, כשיתבאר לו הופכה, אין ספק כי קדוש הוא. זה המשמעות, למה קראו לרבי רבנו הקדוש? לא רבנו ההגיוני, אלא רבנו הקדוש. למה? אני מחזיר אתכם למה שהוא אמר למעלה. שללכת אחרי מישהו בעד הומינם, רק כי הוא אדם חכם, או כי הוא בעל סמכות, והוא אמר משהו, זה אסור מדרך התורה, ואסור מדרך השכל. למה זה אסור מדרך התורה? כי זה שקר. העובדה שזה שקר, זה לא הסיבה שזה אסור מדרך השכל. זה הסיבה שזה אסור מדרך התורה. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. הוא שונא דוברי שקרים, דובר שקרים לא ייקון. ולכן אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, לקבל על עצמך משהו בלי ראיות, זה אסור מדרך התורה. ולכן מי שעושה את זה, לא קוראים לו פילוסוף, לא קוראים לו איש אמת, לא קוראים לו איש ישר, קוראים לו קדוש. כי מה שהוא עושה, זה להיות נאמן לערך דתי, לא רק לערך הפילוסופי. זה הנקודה, אחת הנקודות המעניינות פה אצל רבי אברהם בן הרמב״ם. הוא לא טוען שאנחנו צריכים לקיים את הערכים הדתיים, וגם להיות ישרים, כי צריך להיות בני אדם. לא, הוא אומר שהיושר הוא ערך דתי, ולהיות לא ישר זה איסור דתי, זה אסור מדרך התורה. ולכן רבי יהודה הנשיא נקרא הקדוש, בגלל שהוא היה ישר אינטלקטואלית. זאת הסיבה שהוא נקרא קדוש. לא כי הוא קיים את כל ההלכות בכל התורה כולה, אלא כי הוא התנהג ביושר אינטלקטואלי. כי האדם שישליך מעל פניו השקר ויקיים האמת ויכריענו לאמיתו ויחזור בו מדעתו כשיתבאר לו הופכה, הדוגמאות שראינו למעלה, אין ספק כי קדוש הוא. והנה נתברר לנו כי החכמים זל אינם מעיינים הדעות ולא מביטים אותם, אלא מצד אמיתתם ומצד ראיותיהם. לא מפני האומר אותו, יהיה מה שיהיה. אוקיי? זה בעצם האיגרת של רבי אברהם בן הרמב״ם. עכשיו צריך לשים לב טוב. בעצם, הדוגמה שהובאה כאן בפסחים, היא לא דוגמה הלכתית. היא דוגמה ויכוח פיזיקלי. זה ויכוח בפיזיקה. על זה אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, שם אתה צריך לקבל את האמת על פי הראיות. מה קורה בתחום ההלכתי? אז זה הוא אמר למעלה. שלזה יש סמכות לחכמים. כי למה? גם סמכות מהותית וגם סמכות פורמלית. הם גם חכמים גדולים, ולכן כנראה צודקים, אבל מעבר לזה, יש להם גם סמכות פורמלית. סנהדרין או התלמוד שקיבלנו אותו על עצמנו, אנחנו צריכים לקבל את זה מעצם העובדה שזה כתוב בתלמוד. אז צריך לשים לב טוב, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. שבהקשר הנורמטיבי, יש משמעות לסמכות פורמלית. שמה לא נאמר, תקבל את האמת רק מתי שיש לך ראיות. לא? תלוי. אם מי שעומד מולך אין לו סמכות פורמלית, אז אתה צריך לדון לפי הראיות. ואם אתה חושב שהוא חכם גדול, אז אפילו אם אתה לא מבין, אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא כנראה צודק. אבל אם אתה מדבר על עובדות, בתחום העובדתי זה רק עם ראיות. אין פה סמכויות פורמליות. יש מומחים, אתה יכול להשתכנע ממומחים, אתה לא מבין בזה, נלך למומחה. אבל אתה הולך למומחה כי אתה מבין שמה שהוא אומר זה נכון. זה משכנע אותך, ולכן אתה מקבל את זה, לא כי הוא אמר, ואתה חייב לקבל. זה נקרא לקבל דברים מתוך שיקול דעת. בן אדם הוא לא מומחה בכל התחומים. אז ברור שאם יש תחום שבו אני לא מבין, אני הולך למומחה ושואל אותו, ואני מקבל את מה שהוא אומר, גם ביחס לעובדות. אבל אני מקבל את זה בגלל השיקול ההגיוני שלי, שאומר שאם הוא מומחה, אז הוא כנראה צודק. אז בסוף בסוף עומד שיקול הגיוני שלי. לא סמכות שלו מעצם היותו מישהו. ולכן, בהקשר העובדתי, אין דבר כזה סמכות פורמלית. בהקשר העובדתי, יש אך ורק ראיות. ושימו לב, גם מי שיודע את האמת העובדתית, ועושה את זה בצדק וביושר אינטלקטואלי, נקרא קדוש. כך אומר רבי אברהם בן הרמב״ם. לא רק לגבי העיסוק ההלכתי. אוקיי? וזה בעצם, אני חושב שזה מייצג בצורה מאוד טובה את מה שניסיתי להגיד בחלק הראשון של השיעור. נדמה לי שאני אעצור כאן, יש לנו עוד, אני חושב, פגישה אחת על הנושא הזה, ובפעם הבאה אני כבר מסיים את הסדרה הזו. אני אשחרר עכשיו מיקרופונים. אוקיי, אז אפשר לשאול, נתחיל עם השיעור, ואחרי זה אם רוצים לדבר על משהו אחר.
אפשר שאלה?
כן, כן.
שלום וברכה, ערן. רציתי לשאול, האם גם לגבי עובדות שהתורה קובעת, כמו למשל מודה במקצת, שהוא בכל עיד לא דילה, ובסוף הוא לא מודה וכופר הכל, הוא פטור משבועה, האם אני עכשיו מוצא שהיום אני אעשה סקר ואני אראה שאנשים כופרים בהכל, בלי שום, אין להם שום בושה. כאילו, אז כאילו זה, יש עובדה שהתורה קובעת שמודה במקצת, הוא מנסה כאילו ויכול להודות, והוא מתבייש, וכופר הכל, הוא פטור, כי הוא, הנה, הוא מאיז פנים, זה סימן ש...
אין אדם מאיז פניו בפני בעל חובו. לא, פה יש כמה דברים, כמה נקודות שאתה קצת דילגת עליהן. קודם כל, התורה לא קבעה את זה. מי שקבע את זה זה הגמרא, זה הבכי הקמאית בבא מציע. הגמרא קבעה שיש, התורה קבעה שיש חיוב שבועת מודה במקצת, ואפילו את זה היא לא קבעה. אלא היא אומרת, כי הוא זה, וחכמים דורשים שמזה שיש חיוב על שבועת מודה במקצת ולא על כופר הכל. גם לפי רש"י יש גם בכופר הכל, אם זה פיקדון ולא הלוואה, אבל זה... כל זה זה חכמים, זה לא התורה. וחכמים הם פרשנים. פרשנות יכולה להיות נכונה ויכולה להיות שלא נכונה. מה שכתוב בתורה זה הדין, לא העובדות. העובדות זה פרשנות שחכמים נתנו לתורה. וכאן יכול להיות שהם טעו. עכשיו יש שאלה טובה, מה אני עושה אם אני מגיע למסקנה שהדין מבוסס על עובדות שגויות? אז פה ברור שאם העובדות הן שגויות, אז את המימד העובדתי אני לא מקבל. זה ברור. אבל צריך לשים לב טוב, זה הדין. כי השאלה היא מה אני עושה עם הדין, לא עם העובדות. וכיוון שהדין כתוב בתורה, זה לא דין שחכמים קבעו, התורה כן ידעה את העובדות. ועל איזה, יכול להיות שחכמים לא הבינו אותה נכון, אבל תכלס יש שבועת מודה במקצת. התורה אומרת. ולכן יכול, יש מקום לומר שהדין יישאר, למרות שבהחלט יכול להיות שאם מה שקרה פה זה רק שינוי במציאות, לא שאני מתווכח עם חכמים שכבר אז הם לא תפסו נכון את המציאות, אלא אז זאת באמת הייתה המציאות. אבל היום זאת לא המציאות. אז זה משהו אחר. כי אז באמת יכול להיות שחיול שבועת מודה במקצת בטל היום. הוא היה שייך באותו תקופה כשזה היה נכון. אם גיליתי שחכמים כבר אז לא תפסו נכון את המציאות, אז על מה התורה דיברה? התורה הרי אמרה משהו, נכון? ואם היא אמרה שצריך שבועת מודה במקצת, אז צריך. כנראה שחכמים טעו, אז יש הסבר אחר, אבל צריך. אבל אם בזמנם זה היה נכון, ורק היום אני חושב שזה השתנה, אז יכול להיות שמה שהם אמרו זה הסבר נכון למה שהתורה אמרה. רק היום זה לא שייך. ואז אני אגיד, זה כמו אין אדם פורע תוך זמנו, החזקה שהבאתי קודם, אז אני אגיד שבאמת היום זה לא, לא רלוונטי. עכשיו, גם אם הדבר הזה היה כתוב בתורה, דרך אגב, אז הייתי אולי מקבל את התשתית העובדתית, כי הקדוש ברוך הוא יודע את האמת והוא לא טועה. אבל שוב פעם, זה לא סמכות פורמלית, זה סמכות מהותית. פשוט אני מקבל את הקדוש ברוך הוא כי הוא המומחה הכי גדול למציאות. אבל לא בגלל שהוא אמר אני חייב לקבל. אני לא חייב לקבל כלום. אם הגעתי למסקנה שזה לא נכון, אני לא אקבל בחיים, גם אם הקדוש ברוך הוא אמר את זה. כי אני לא חושב כך. איך אני יכול להגיד שאני כן חושב כך אם אני לא חושב כך? זה בעיה לוגית. אלא מה? אם הקדוש ברוך הוא אומר משהו, אז ברור לי שזה גם נכון. אני מקבל את זה כי זה נכון, לא כי אני חייב לקבל. ולכן זה סמכות מהותית, לא סמכות פורמלית. על עובדות אין סמכות פורמלית. בסדר?
דבר נוסף, לגבי האמירות של חז"ל, יש דברים שהתגלו שפתאום הם כן תואמים למדע, כמו למשל הנושא של הגשמים, איך הם נוצרים, האם נוצרים מהמים או שממים עליונים. אז פעם לא הבינו מה זה מים עליונים. והיום מתברר שיש איזה אסטרואידים או משהו כזה שהם נכנסים לאטמוספירה והם
יוצרו. זאת שאלה אחרת שאולי אני אגע בה בפעם הבאה, אבל אני רק מזהיר אותך באופן כללי מההיפולוגטיקות האלה. האפולוגטיקות האלה שכל הזמן מגלות מחדש איך חז"ל צדקו, אין לי אמון רב בהם. יכול להיות שבמקרה יוצא שאנחנו גם מגלים שחז"ל צדקו, יש כל כך הרבה דברים שבהם ברור שהם טעו, שאין שום סיבה לחפש תירוצים. ברור שחז"ל לא ידעו מדע שלא היה ידוע בזמנם.
כן, אבל לא, הרעיון הוא לא לזלזל, כאילו לתת לזה, לא להגיד הכל שטויות, להגיד, יכול להיות שיש בזה, אולי אנחנו נראה בהמשך, בהמשך המדע...
נראה, אז נדבר.
אוקיי.
מה שאני מבין עכשיו, מה שאני מבין עכשיו זה מה שאני מבין. תמיד יכול להיות שאני טועה. כשאני אתברר שאני טועה, אז יתברר. זה מה שרבי אברהם בן הרמב"ם אומר. אני מקבל דברים מכוח הראייה, לא בגלל שמישהו אמר אותם.
עכשיו, לגבי, בשיעורים קודמים, דיברתם על משהו של שיבת טובי העיר, שאמרתם שמאז שהתפלג שבט ומחוקק, אז כביכול אין לנו, אנחנו לא צריכים ללמוד את ההלכות האלה של... הלכות שיבת טובי העיר, וכל הדברים האלה של שולחן ערוך שמופיע, זה אני יכול להסתמך אפילו על מומחים אחרים. אז אני חשבתי אולי
על יש... זה לא קשור למומחים, אלא על הסכמים אחרים.
הסכמים אחרים, אבל לכאורה יש לנו, ועשית ישר והטוב, שזה כי בכל מצווה שבעשית הישר וטוב, זה כבכל מוטל על בית דין, או הוא ביאר טהרה מקרבך, שמפה לומדים את הרעיון של מכים ועונשים שלא מן הדין.
הבעיה, אז הבית דין של היום יעשה אחרת, ומה שכתוב בשולחן ערוך, מה השאלה?
לא, אבל אולי, אולי זה, זה דבר שניתן לחכמים, המצווה שבעשית הישר והטוב, זה ניתן לחכמים.
מי אמר זה ניתן לחכמים?
אנשים חילונים או משהו, אנשים
שסתם... מי אמר זה ניתן לחכמים?
כי הם יושבים במתוחה, והם בדקו מה נכון ומה ישר.
לא נכון. זה בדיוק ההבדל. ברגע שהתפרד השבט מהמחוקק, זה פתאום נהיה נחלתם של החכמים. במקור זה היה אמור להיות המלך, לא החכמים.
אבל גם המלך נועץ בסנהדרין. אז המלך מכל, כל דבר
הוא תמיד טוב.
כשהוא יוצא למלחמה, הוא לא יכול לצאת למלחמה סתם.
להתייעץ תמיד טוב עם כל איש חכם. להתייעץ אתה יכול עם מי שאתה רוצה, השאלה למי יש את הסמכות. להתייעץ תמיד טוב עם חכמים, ודאי, עם אנשים חכמים, למה לא להתייעץ איתם? השאלה אם יש להם סמכות בתחום הזה, ואם להתייעץ איתם.
כשאומרים ועשית ישר והטוב, זה לא ניתן לחכמים, זה לא מצווה שחכמים צריכים לעשות?
ממש לא. עשית ישר והטוב היא מצווה על כל אחד מאיתנו להתנהג באופן ישר וטוב. יש מקומות מסוימים שבהם, כמו בבאבטרה ודף יוד שם על מידת סדום, אז יש מקומות מסוימים, דינה דבר מצרה וכו', שחכמים מכניסים את ועשית הישר והטוב לתוך ההלכה וקובעים הגדרות. בסדר גמור, תקנות, כמו כל תקנה אחרת. חכמים יכולים להוסיף הלכות במקום שנראה להם. אבל זה דין דרבנן.
בסדר, אז יש להם סמכות לזה.
בטח שיש להם סמכות, יש להם סמכות לקבוע כל תקנה שהם רוצים. אבל, 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 אבל הציווי של ועשית הישר והטוב הוא ציווי שמופנה לכל אחד מאיתנו ולמלך. לא לחכמים דווקא.
כשאין מלך, אז הם צריכים, הם נותנים את ה...
כשאין מלך, אז הם באמת היו המלך. אז הם פעלו תחת כובעו של המלך. זה בדיוק הטענה שציטטת ממני קודם. לכן זה באופן עקרוני, זה לא סמכות שלהם. אלא שכשאין מלך, הם חופשים את שני הכובעים. גם של המלך וגם של בית הדין. ולכן הם עושים הכל.
אז אין מקום היום לכל הבתי דין של דיני ממונות, לפנות לבתי דין של דיני ממונות במקרים...
לא, לא, ממש לא, קפצת עוד פעם.
במקרים לא, במקרים של דינה דמלכותה.
מה זה המקרים של דינה דמלכותה? המקרים של דינה דמלכותה זה הדין הנוהג, השאלה למי אתה פונה, לא לפי איזה דין. אתה אמור לפנות באופן עקרוני לבית דין רבני. דיני ממונות הם חלק מההלכה, זה לא אותה תקלה שדיברתי עליה שמה. דיני ממונות הם חלק מההלכה. ההלכה קובעת את דיני הממונות. יש דיני הונאה בתורה, יש דיני שומרים בתורה, יש דיני מזיקים בתורה.
אז תורה... נגיד על, על, נגיד על נושא של שיבת טובי העיר. הבן אדם מסתפק להצביע...
בסתם, מיסי קהילה, מיסים, או איך בדיוק מחלקים את הנטל. הנה חינם לי, שמה באמת זה לא, זה לא סמכותם של בתי דין, ברור שלא. אבל לא דיני הממונות, חושן משפט זה, זה בדי שייך לבתי דין.
אנחנו רואים שפונים, פונים למשל, ראשי מועצות, או כל מיני חברי מועצה.
רואים שפונים, אז מה? רואים גם שאנשים מדברים לשון הרע. רואים כל מיני דברים, אז מה הם רואים?
זאת אומרת שאין עניין ללפות לרב בנושאים כאלה.
לא, להתייעץ תמיד כדאי. אבל זה לא סמכותו.
עד מתי זה כן סמכות? מתי כן סמכות, מתי זה לא סמכות שלו?
הסמכות שלו זה בתחום ההלכתי, מה שלא הלכה, זה לא סמכותו.
ועשית ישר וטוב, זה לא נקרא הלכה?
גם בתחום ההלכתי זה לא סמכותו היום. גם בתחום ההלכתי אין היום אנשים עם סמכות. אין סנהדרין היום ככל הידוע לי. אז גם בהלכה אין היום סמכות, אז זה בכלל אין מה לדבר. אבל אפילו בתחומים האלה, אפילו כשיש סמכות הלכתית, זה לא מסור לה. ועשית ישר והטוב עם מצווה, אף אחד לא מונה את זה במניין המצוות. תבדוק את מונה המצוות. אף אחד לא מונה את זה. זה לא חלק מההלכה.
במצוות שהם לא... שהם לא, לא, לא נמנים, בגלל שיש כמה שורשים.
לא?
יש כמה שורשים במצוות שמורידים
לא,
את
לא,
זה.
לא, מה... לא, לא קשור. יש לי ספר עבה מאוד על השורשים של הרמב״ם, לא קשור לעניין. ועשית ישר והטוב לא נמנע בגלל שהוא לא מצווה.
אז מה אוקיי?
מצווה זה ציפייה מוסרית.
אבל היא מחייבת.
מה זה מחייבת? לא הלכתית.
בדין הדממצרה, אתה רואה שזה מחייבים את זה?
לא, מחייבים ברבנה. עוד פעם, הסברתי
קודם. חופים במסדת מידת סדום, אתה
רואה ש... חייב מדי רבנן, הסברתי את זה קודם. בגלל שחכמים קבעו את זה כתקנה, לא בגלל ועשית הישר והטוב. בגלל שחכמים קבעו את זה כתקנה, מצד עשית הישר והטוב, לכאורה, אז למה חכמים בכלל צריכים לקבוע, ועשית הישר והטוב, אז אני חייב דין הדבר מצרה. דין דאורייתא. לא, חכמים קבעו את זה כתקנה, ועשית הישר והטוב הייתה המוטיבציה, אבל עכשיו כשאתה חייב לעשות את זה, זה לא בגלל ועשית הישר והטוב. זאת הייתה המוטיבציה, אתה חייב לעשות את זה כי חכמים קבעו את זה, כתקנה, זה הכל. גמרא קוראת את זה קופין על מידת סדום. זה מידת סדום, זה מוסר, זה לא הלכה.
הרב אמר בשיעור שיש סמכות לגבי עובדות להוראה ספציפית של בית משפט או של רב. האם הרב, יש הרב מקורות לעניין הזה? כאילו הרב אמר את שלא ילך לחכם אחר, אבל שם אפשר להסביר את זה גם בשאלות של סמכויות ודברים כאלה. כי יש כמה סוגיות שבהם ידיעה מקורה, היא חזקה להלכה פורמלית, סתם, ניסית לאחד מידיה, נגיד, יש דיון לגבי מישהו שהעידו נגדו בשקר ויודע שזה לא נכון, שם, אז אני שואל אם לרב יש מקור לגבי מה שהוא אמר.
לא הבנתי מה הדוגמאות האלה אומרות, הן לא אומרות כלום לענייננו. מה אתה לומד מהדוגמאות האלה?
הרב טען שבבית משפט יש סמכות לגבי עובדות...
במקרה שבא לפניו.
אמנם לא חייבים להאמין לעובדות, אבל... צריך לנהוג לפיהם כאילו הן נכונות.
נכון.
יש גמרות שבהם, יש מקורות שבהם רואים שאדם לא צריך לנהוג, שבנאדם שיודע שבית מסתמך על נתונים לא נכונים, יודע שעידו נגדו בשקר בכל מיני...
יש מקום שבו בית דין פעל על סמך טעות, יטעו אותו. אז זה מקח טעות, כמו שאמרתי קודם. יש מצבים שבהם, נגיד, יש מחלוקת בין מומחים, ובית הדין החליט שמומחה א' הוא הצודק. ואני משוכנע שמומחה בית הוא הצודק, לא משנה כלום. ברגע שבית הדין קבע לגבי המקרה הזה, כל עוד אי אפשר להגדיר את זה כטעות דמוכח, טעות שהיא לא שנויה במחלוקת, אז יש להם את הסמכות לקבוע. במקום שזאת טעות דמוכח, אז אני אומר, טוב, זה עמק, כל ההלכה הזאת, כל הפסיקה הזאת היא מקח טעות. היא בטלה מאליה.
אני אשמח לשאול. לגבי השיעור, אז לפני שני שיעורים, אם אני לא טועה, בעצם הסברת את העניין הזה שגם נורמות הן עובדות. שזה סוגיה כללית, רואים אותה בכמה מישורים, בכל השיטה הפילוסופית שלך אפשר להגיד שרואים אותה. לגבי העניין הזה שיש, כאילו אפשר לקרוא איזה אידאות, אני אעשה לא משנה מה, וזה בעצם פותר את הבעיה של הרלטיביזם, וזה גם, כאילו, אפשר להגיד, זה מוכיח את עצמו. עכשיו, ההלכה היא נורמה. עכשיו, אמרת שאי אפשר, שאין סמכות פורמלית על עובדות, רגע, אבל שנייה, אני מבין למה בהלכה יש סמכות פורמלית, אבל... כאילו, במקרים, נגיד שזה לא עכשיו משפט במובן שימנו, שעכשיו צריך להכריע בין שני אנשים או משהו כללי כזה. למה
ש... פסיקה אל הספר הלכה כללי.
כן, בספר הלכה כללי, אבל בדין שהוא לא עכשיו אני מכריע בין שני אנשים, אני אגיד קודם את הטענה. למה שאדם יקבל את הסמכות הפורמלית, בדבר שהוא חושב שהפסיקה איננו נכונה, אבל לא של פסיקה כלשהי, של אדם, של הגמרא או של סנהדרין, נגיד.
לא הבנתי, זה לא תסור, מה זאת אומרת?
לא, אוקיי, אז לא תסור זה במקרים באמת, אז בפשט לא תסור זה במקרים של כאילו, אם יפעלה מחד דבר.
נו, ומה? ועל מה אתה מדבר?
שאם אדם חושב לגבי משהו, יש לו דעה. זה לא שהוא, אין לו סיבה לחלוק אם אין לו דעה בעניין.
לא, כי יפלא ממך דבר זה כאשר בית הדין עצמו לא יודע להכריע. אז בקמת ועלית. אני, אם אני לא יודע משהו, אני לא הולך לסנהדרין. אם אני לא יודע משהו, אני הולך לבית דין שבעיר שלי. שמה זה כי יפלא ממך זה דיין שיושב ולא יודע, אז הוא הולך לסנהדרין לשאול. לא לפסוק.
אוקיי, אז מה? בסדר, אז מה הסמכות של
בית הדין? לא תסור שמדובר עליו בהלכה, זה לא זה. לא תסור שמדובר עליו בהלכה, זה קביעות של בית הדין הגדול, שמחייבות הלכתית את כל הציבור. אתה שואל איך זה נכנס בפשט? שאלה טובה, וזה ההלכה.
אז בסדר, אבל פה, זה גוף מה שכאילו דנים בו. כי אם אין להם סמכות לגבי שאר העניינים, אז...
אם אתה לא מקבל את זה, אז אין להם סמכות.
לא, אז זהו. אז בעיקרון אני כן מקבל מסברה הגיונית שכאילו הוא צריך להיות איזשהו...
לא צריך, אני שואל מה הפסוק אומר. לא הפשט של הפסוק. הפסוק כולל תורה שבעל פה, כולל מה שהגמרא מפרשת. אני טוען שמה שהוא אומר זה שיש סמכות לחכמים בסנהדרין לקבוע הלכות, וזה מחייב. אתה טוען שהגמרא טועה והפשט הוא אחר? בסדר, אז אתה לא מקבל את מה שהגמרא אומרת, אבל אני מדבר כרגע לפי הגמרא.
אוקיי, למה שתקבל את זה? אני לא ממש מבין.
את מה?
את הסברה שהגמרא צודקת בפירוש הפסוק.
אני לא אמרתי שהגמרא צודקת, אמרתי שהגמרא קובעת.
אבל זה גופה מה שאנחנו דנים עליו. כאילו, אם הפירוש נכון, אז הגמרא קובעת. אם הפירוש לא נכון, אז יש דיון.
זה תמיד ככה, זה כמו שבית המשפט העליון קובע את סמכויותיו, כן? ממש עניין הדיומה, כן? בית המשפט העליון קובע את סמכויותיו. נו, אז מה? אם אתה לא תקבל את זה, אז ממילא אתה גם לא צריך לקבל את זה. מי שנמצא בקצה הפירמידה, תמיד יש לו את הסמכות לקבוע את הסמכויות ואת גבולות הסמכות שלו עצמו.
לא, נכון, אבל בסוף ברור שאם בית המשפט יקבע איזה משהו שאתה לא תקבל, אתה לא תקבל, כאילו. יכול להיות שיש גבול, ברור שעכשיו, סתם, אני אתן פסיקה הזויה. בית המשפט קובע שכולם עבדים לראש הממשלה או משהו כזה. זהו, יהיה מהפכה, כאילו, בית המשפט לא יעמוד במקרה כזה.
לא, אני לא מדבר עכשיו על מה יהיה פרקטית, אני שואל האם צריך לציית, לא מה יקרה, אם באמת יצייתו.
ברור שלא צריך במקרים קיצוניים.
במקרים קיצוניים בסדר, אז נכון. במקרים קיצוניים הם חריגים. גם במקרים קיצוניים יש גם טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים, זה גם הגמרא אומרת.
אוקיי.
דבר אבל... על פסיקות בתחום הסביר.
רגע, אבל פה, אז פה מה הטענה? כאילו, למה כן?
הטענה היא שאם אני... חכמים קבעו שלהם עצמם יש סמכות כדי לקבוע הלכות, וזה מחייב את כל ישראל, אז זה מחייב את כל ישראל.
רגע, ואת זה גופה אתה מקבל בגלל סמכות פורמלית או מהותית?
פורמלית.
אוקיי, אני קצת לא מבין. כאילו, אני הבנתי את מה שאמרת שבקצת
הרמדה. הלולאה, הלופ הזה תמיד נמצא במערכת היררכית. בקצה מערכת...
בכל דבר רואים את זה, זה גם נכון. כאילו, אתה דיברת על זה כמה פעמים, רואים את זה בכל דבר, גם בחתול שאיננו שם הוא תוקף את זה, וזה דווקא, כאילו, יכול לעמוד בהרבה מקומות. בפילוסופיה זה מופיע בכל מקום באמת. אבל העניין הוא שכאילו פה אני לא... אני לא רואה, אני צריך איזושהי אינטואיציה בסיסית בשביל באמת שאני אקבל את זה.
מה זאת אומרת? הפסוק אומר לא תסור, וחכמים קובעים את הגבולות של הפסוק לא תסור, למרות שהפסוק הזה הוא זה שנותן להם את הכוח. זאת הלולה.
נכון.
זאת עכשיו, תזמית, תמיד יש לולה.
בשביל לקבל לולה, אני אצטרך לקבל כאילו מבחינת שוב, מבחינת אינטואיציה או, את
ה... לא מקבל, אתה לא מקבל, אין לי מה להגיד.
אז מה אתה... אז זו, השאלה שלי אם יש לך פה טענה לקבל, או שזה פשוט כאילו, שוב,
יש אינטואיציה. יש טענה לקבל, בגלל שמערכת, זה מה שאמרת קודם, ההיגיון אומר לקבל.
לא, אז זה בדיוק מה שאני עשיתי
לסייג. לא, הסייג. ההיגיון אומר שיש סמכות פורמלית.
נכון, ההיגיון אומר שיש סמכות פורמלית בגבול משפטי, זה מה שאני עשיתי לסייג. עכשיו, מה זה גבול משפטי? זה סתם מושג שהמצאתי. הכוונה היא בין אדם לחברו, או בכל מיני דברים של המשפט של ימינו, אני מבין, כי אם לא, אז יהיה אנרכיה. אבל במקרה של לא יודע מה, שעכשיו אני מקיים מצווה ציצית, אני לא רואה שום סיבה הגיונית, כאילו, של למה דווקא, למה לקבל.
א', במקרים כאלה אני לא בטוח שהסנהדרין בכלל תקבע. מי אמר שהיא תקבע? יכול להיות שהסנהדרין תקבע רק באותם דברים שבאמת יש להם איזשהו היבט ציבורי, וצריך לקבוע הלכה אחידה. במקום שבו לא צריך לקבוע הלכה אחידה, באמת הסנהדרין לא תתערב לנו, כל אחד יעשה משהו...
קופים המצוות עשה, קופים המצוות עשה, זה כתוב.
אז מה?
שקופים, עד שתצא נפשו.
אז מה? מה זה אומר? ברור שקופים.
זה אומר שהסנהדרין מתערבים ב...
מתערבים, ברור, כשאתה עושה משהו לא בסדר, אבל אם אתה תטען שזה מה שאתה חושב שנכון לעשות, גם יכפו עליך, מי אמר? יכפו עליך כשאתה לא עושה את המצווה. גם אתה לשיטתך לא עושה. אבל אם יש לך פרשנות אחרת, אז מי אמר שיכפו עליך?
אוקיי. האמת שיש פה גם מקומות דקים קצת שצריך לבאר, אבל בגדול כן, כאילו עם זה אני מסכים.
אוקיי.
עוד פעם, אני רציתי עוד פעם, הנושא של ביארת הרע מקרבך, זה רק למישהו מלך? או גם היום החכמים יש להם את הסמכות של ביארת הרע מקרבך, זה קיים אצל חכמים או לא? זה אני לא הבנתי.
אני לא יודע מה זה חכמים. ביארת הרע מקרבך זה מוטל על כל אחד ועל כלל הציבור. ואם מישהו ממנה, אם הציבור ממנה את מישהו, אז הוא עושה את זה בשמו. זה הכל, זה לא מוטל על אף אחד ספציפי.
אבל מי קובע מה נקרא ביארת הרע מקרבך? חכמים, לא?
לגבי אני קובע, ולגבי הציבור קובע.
כל אחד יקבע, כאילו, כל אחד יקבע מה נקרא רע?
כן.
חכמים יודעים מה נקרא רע.
אתה יודע שהם יודעים מה נקרא רע? מי אמר לך?
יש משניות, יש הסברים.
מה משניות? איזה הסברים? על מה? מאיפה?
דוגמה, עשה עבירה ושנה בה, כונסים אותו לכיפה.
נו.
והנימוק שחכמים נותנים לזה, הוא ירתע רע מקרבך.
אוקיי.
אז הנה, חכמים פה קבעו מה נקרא רע, ומה, איך
לי... גם במידת סדום הם קבעו. זה לא קשור. אם הם קובעים את זה כתקנה, אז זה נכנס, או קובעים את זה כהלכה, אז זה נכנס לתוך ההלכה. אבל זה לא אומר שהמצווה הזאת מסורה להם. המצווה הזאת מסורה לכל אחד, וגם לציבור. במקום שחכמים מוצאים לנכון לקבוע משהו שיחייב את כלל הציבור, אם זה מוסד מוסמך, כמו סנהדרין, הוא יכול לעשות את זה, כמו מידת סדום, מה שדיברנו קודם. ברור. וזה לא אומר שהמצווה נמסרה להם. זה אומר שכמו כל דבר בעולם, גם את זה הם יכולים לקבוע אם הם מוצאים לנכון.
אז גם עכשיו, אחרי שאין לנו מחוקק, אין לנו את השבט,
כן.
האם החכמים יכולים להמשיך את אותו רעיון? לא. כמו שאמרנו בזמנו...
החכמים היום לא יכולים לעשות כלום. אין להם סמכות לעשות שום דבר היום.
איך הרב מסביר את ה...
שליחותי הקו דינן. לא
שליחותי וכאב דינן. שליחותי וכאב דינן זה באותם דברים שהם יש בהם נזק, איך זה נקרא? דברים שכיחים ושיש בהם הזק. שיש בהם הפסד, יש בהם הפסד, שני קריטריונים של הגמרא בבבא קמא. דברים שכיחים ושיש בהם, כן, לא גזלות ולא כנסות ולא כל מיני דברים כאלה. באותם דברים שיש דין שליחותי, יש דין שליחותי, בסדר גמור. מה זה אומר? שכל בית דין היום יכול להחליט מה שהוא רוצה על כל מיני דברים? מה פתאום?
כתוב על מוסר שמותר לנוכרו ביום הכיפורים, אפילו מגבו.
זה גמרא, גמרא אומרת את זה. גמרא היא סנהדרין, סנהדרין יכולה לקבוע מה שהיא רוצה. גמרא בבא קמא, קוף י"ד נדמה לי, משהו כזה.
אז זה לא קיים היום.
לא, ודאי שלא. אין היום בית דין שיכול לקבוע שום דבר. בית דין היום, כל מה שהוא יכול לעשות, זה לברר מה ההלכה אומרת. הוא לא יכול להוסיף הלכות. אין היום בית דין שיכול להוסיף הלכות. כתבתי על זה באחד הטורים במאמר לפני כמה זמן, על אחד הטורים באתר, על הרב אמסלם שם לגבי תבילה במקווה שאובים, ועוד משהו, הבאתי שם שתי דוגמאות, כבר לא זוכר מה הייתה השנייה, שהטענה שלי הייתה זה ש... שאתה לא יכול לחדש הלכות היום. חכמים מרשים לעצמם לעשות כל מיני דברים שבעיניי אין להם שום סמכות לעשות אותם. לחדש גזרות או כל מיני דברים כאלה. אין סמכות לעשות את זה. אלא אם כן, אתה מפרש את זה בתוך גזרה או הלכה קיימת. ואז אתה אומר, מכוח ההלכה הקיימת, זה מחייב גם במקרה הזה. אבל אז אני יכול להתווכח איתך, ואני יכול להגיד לך, לדעתי זה לא כלול בהלכה ההיא. בסדר?
רב, לגבי איך שמתייחסים נגיד לכפירה, כן, מעלים, מורידים ולא מעלים וכו'. אז עכשיו יש בעצם איזושהי התייחסות הלכתית על בסיס עובדות. זאת אומרת, על בסיס עובדות שאדם אחר מתייחס אליהן.
כן.
זה, איך זה עובד? זאת אומרת, איך זה יכול לעבוד? האם אין פה אוקסימורון?
אני, כן? אני אגיד לך את דעתי, בוא נגיד, הנחרצת. זאת אומרת, אני בטוח שזה ככה, למרות שכמעט כל מי שתשאל לא חושב כך. אף אחד לא מורידים אותו לכיפה על דעתו. לא מכניסים אותו לכיפה ולא מרידים אותו לבור ולא שום דבר. אלא אם כן, הוא עושה את זה בגלל יצר הרע. אבל אם הוא באמת מאמין בדבר, אז אין שום סנקציה שמוטלת עליו.
לא הבנתי. אתה אומר, זאת אומרת, אני שואל עכשיו לא על דעת הרב, אני מבין שהרב אומר שוודאי לא צריכה להיות מוטלת עליו סנקציה.
לא צריכה, אין. אין דין מורידים ואין מעלים, הדין לא קיים לגבי מישהו שבאמת מאמין בכפירתו. הדין הזה נאמר למי שכופר מחמת יצרו.
לא, זאת אומרת שאם אדם באמת...
זה המושג חינוך שנשבע שהפוסקים מדברים עליו היום, הם מתכוונים לזה. אני לא אגיד את זה ככה, אבל לזה הם מתכוונים. עוד מישהו?
כן, למה הרב אמר את זה? למה הרב סובר שבמצב כזה באמת אין דין של מרידים?
יש לו אנוס.
בכוונה אנוס, וואו, אנוס מבחינתו יכול להיות, אנחנו מתחשמים עליו אבל ככזה.
אנוס זה תמיד אנוס מבחינתו. אתה מכיר אנוס לא מבחינתו?
לא, אז אני אומר, הוא אנוס, אבל אנחנו כקבוצה, אנחנו רוצים להרחיק אותו מאיתנו בעצם. אז יש כלפיו...
תרחיק אותו, אבל אתה לא יכול להעניש אותו. אתה לא יכול להעניש בן אדם שהוא אנוס. תרחיק אותו, תשים גדר ותושיב אותו בכפר אחר. בסדר?
אז כל דין של מורידים ולא מעלין על מה נאמר, רק במצב שהוא... רק
במצב שמישהו כופר...
כאווה ומייצר.
כן? יש רדבז שמדבר על אנוס בדעתו, שזה אונס לכל דבר, אונס בדעתו. אז זה המושג תינוק שנשבע, זה המושג תינוק שנשבע, הוא בדיוק זה.
זה פשט שבעצם הרב מסביר בגמרא, כן?
גם בגמרא וגם במציאות, כן? ברור.
במציאות,
כן. הנקודה היא פשוט של... למה הגמרא לא, כמעט לא מתייחסת למצבים כאלה? כי בגמרא הזאת הייתה תופעה מאוד נדירה. בדרך כלל מי שחטא שם, כולל מי שכפר שם, היה מישהו שעשה את זה בגלל היצר שלו. אבל היום אנחנו חיים במציאות אחרת. אצלנו רוב האנשים שמחזיקים בדעות מה שקוראים היום כפירה, זה פשוט אנשים, כי זה מה שהם חושבים. ולכן אנחנו היום, החזקה הפשוטה, כשעומד לפניך בן אדם כזה, זה שהוא אנוס. יכול להיות שיש כאלה שלא, אבל החזקה הפשוטה היא שהוא קודם כל שהוא אנוס, וחובת הראיה על מי שאומר שלא. אצל חזל זה היה הפוך. החזקה הפשוטה הייתה שהוא כופר, והיית צריך להביא ראיה בשביל לומר שהוא אנוס, ואז היית קורא לזה תינוק שנשבע או משהו כזה.
כן, אבל חזל למשל, מסתכלים על הנושא הזה של, למשל, העולם שהוא שקול, ובכוח האדם להכריע אותו לטוב או לרע, על פי זכויות ועל פי חובות. עכשיו, ברגע שמגיע בן אדם, והוא כופר, והוא לא מאמין, גם שהוא עושה את זה מתוך אונס, הוא עדיין משפיע על המאזן, ויכול להיות שחזל כן התחשב
בנקודה הזאת. אני רוצה להחזיר אותו בתשובה, מה אפשר לעשות?
בוא נגיד שלא הצלחתי.
מישהו שרצח בגרמה לא משפיע על המציאות? אז למה אתה לא מעניש אותו? למה לא הורגים אותו עונש מוות?
בעצם קצת יוצא שאין כזה דבר כפירה, לפי מה שהרב אומר. כי בעצם אם בן אדם עושה משהו שהוא בדווקא, כן? אז הוא לא כופר, הוא סתם עושה משהו...
יש הרבה... יש נפש האדם הרבה יותר מורכבת מהשחור לבן הזה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שמכניסים את עצמם לתוך סיטואציה או לתוך אטמוספירה, שבסוף בסוף הם באמת בונים לעצמם איזושהי תפיסת עולם שהם עצמם חושבים שמאמינים בה. אבל העסק מתחיל מתוך יצר. איפה עובר הגבול ואיך שופטים את זה? קשה לדעת, ולכן יש משמעות חשובה לחזקות. כשיש חזקה, החזקה הפשוטה היום לדעתי, זה שאם בן אדם מחזיק בדעות אחרות, זאת באמת דעתו. יכול להיות שיש אנשים שהם לא כאלה, אבל חובת הראיה היא על מי שטוען שמישהו מסוים הוא לא כזה. אצל חז"ל החזקה הייתה הפוכה, אבל ברור שיש גם אנשים באמצע. יש אנשים שיש להם, אתה יודע, בן אדם שנואף, למשל, אוקיי? עכשיו, יש הרבה אנשים שנואפים והם יסכימו שזה לא בסדר. קשה לנו היום להבין את זה, כי היום אנחנו יודעים שנגיד מי שעובד עבודה זרה, ברור לנו שהוא לא עושה את זה בגלל יצר, הוא באמת מאמין בזה. טמבל, בסדר, אבל הוא באמת מאמין בזה. הוא לא עושה את זה בגלל יצר, נכון? אבל למה זה? כי אנשי כנסת הגדולה, מה שהגמרא מתארת, שם הם ביטלו את יצרד העבודה זרה. אז היום אנחנו לא מכירים את התופעה הזאת של לעבוד עבודה זרה בגלל יצר, לא בגלל שאתה באמת מאמין בזה. אבל זה באמת היה פעם. מה שהיום עדיין אנחנו מכירים, ביחס להריות למשל. ביחס להריות אנחנו רואים אנשים שיכולים לחטוא בזה, למרות שהם עצמם מבינים שזה לא בסדר. כי את היצר הזה עדיין נשאר.
אז הם לא כופרים באמת, הם סתם הולכים אחרי את ההורה שלהם.
אני מראה לך את הדוגמה. הדוגמה היא שאתה יכול להיות מצב שבן אדם מפתח לעצמו איזושהי תיאוריה, והוא כאילו מאמין בדבר, אבל בעצם בסוף זה יצר. אז אם אתה יכול להראות או להביא ראיות כלשהן, שזה היסוד, אז אני אקרא לו אולי כופר, או מישהו שצריך להוריד ולא להעלות. קשה מאוד להוכיח דבר כזה, אבל יכול להיות מישהו כזה. לכן החשיבות של החזקות. כי אם אתה לא יכול להוכיח, אז אתה הולך אחרי החזקה. והחזקה היום היא שמישהו חושב משהו, אז הוא באמת חושב אותו.
הרב, כתב על זה איפשהו? הרב כתב על זה איפשהו?
כן, כתבתי את זה בכמה מקומות כבר.
בספר זה, בספרים זה מופיע, בתיאולוגיה?
כן. בספר השלישי, בפרק על יחס לחילונים.
אני... אפשר?
כן, כן.
אני נמצא פה עם, עם אחי שיש לו מגבלה בדיבור, אז אני, הוא כתב לי את השאלה, אני השואל בשבילו, שליח. אז יכול להיות שיהיה קצת יותר איתי. אני הכרתי לו גם את התורה של הרב, את המשנתו של הרב, והשאלה שלו אחרי שהוא למד קצת והכיר מהרב את, את התורה הזו ואת המשנה הזה, למה בעצם לא להיות נוצרי? הרי יש אלוקים, הייתה התגלות בסיני, עכשיו, הסמכות היא שלהם, נכון? לנו יש את הסמכות, לא, הסמכות של הכוח לחוקק, עומק השאלה.
מה השאלה למה לא להיות נוצרי? בגלל שאני חושב שזה לא נכון. מה זאת אומרת?
לא, אין לך באמת, לא, אני אסביר את השאלה, אין לך באמת ויכוח, יכולת ויכוח אמיתית עם הנוצרי, מכיוון שהרי, הוא מאמין באלוקים, הוא מאמין. כמו אותם ראיות שהרב מבין, נכון? אוקיי.
אני ויכוח גם אם שלא מאמין, בסדר, אז הוא לא...
זה לא משנה, מהר סיני, מהר סיני גם כן, התגלות בהר סיני. אחר כך הסמכות של איך לפרש את התורה ואיך להתנהג בתורה עברה, אצלנו היא בידי חכמים, בידי חז"ל, ואצל הנוצרי היא בידי הישו, ואחר כך ההמשך, אני לא בקיא בנוצרות איך היא מתגלגלת. זאת אומרת, לנוצרי בין זמננו, הוא יגיד איתן אותם טיונים בדיוק.
ומה זה אותם?
ורק הוא יגיד באמת, הוא פות, הוא לא מחויב.
הוא אומר שהתורה בטלה, אז הוא באמת חושב שהתורה בטלה? אם הוא באמת חושב, אז הוא אנוס, מה אני יכול לעשות? נכון? אבל אני חושב שהוא טועה.
אבל כמו שאנחנו מבינים שהסמכות שלך, אנחנו מכירים בסמכות של חז"ל לפרש...
אני לא אומר סמכות של חז"ל, אני מדבר על התורה. הוא אוכל חזיר? בתורה כתוב שאסור לאכול חזיר.
אבל יש לו, אבל החז"ל שלו, הסמכות שלו, של מי שפירש את התורה, היא אחרת.
לא, הם לא
יכולים להתווכח.
הם לא מפרשים את התורה, הם אומרים שהתורה לא רלוונטית. יש תורה אחרת.
ואם הם... אבל למה אם חז"ל היו מוסיפים, תיאורית לצורך העניין, היו מוסיפים איזה משהו שהם יצרו, איזה קנון שהם יצרו באותה תקופה, ואומרים לנו, זו התורה בתוספת, לכאורה, איפה היינו יכולים לברוח מזה? זה באמת היה רלוונטי לתקופת, הרי גם אנחנו, הרי כמו שאנחנו מבטלים הרבה דברים שלא מתנהגים באחד שאונס אישה לא מתנהג כמו שבתורה, וגם פדופיליה וכולי, בהרבה דברים שאנחנו מבינים עובדות, גם, זאת אומרת, כאילו גם חסר יכלו לקבוע, אוקיי, בואו נסגור, איסור הרומאים, בואו נגיד שזה באמת לא שייך, זה היה...
לא ביטלנו שום דבר, מה ביטלנו? לא ביטלנו כלום.
אנחנו יודעים להתעלם ממה שצריך
להתעלם. יודעים להתעלם זה לא אותו דבר, יודעים להתעלם, יש הבדל ביישומים ובפרקטיקה, אבל לא מבטלים שום דבר, מה מבטלים? כתוב בתורה. מה זה, לא מבטלים כלום.
אני לא נוצרי בשביל להמשיך את הוויכוח, אבל הרעיון של...
אני לא מבין לטענה, אם מישהו מאמין בנצרות, אז הנה חינמי, אז הוא מאמין בנצרות, מה...
אבל לא, אני... נכון, ברור, ברור שבזה אין לנו איך להתמודד עם זה, אבל אני אומר, אבל ברמה העקרונית, אם הוא...
ברמה העקרונית
קודם... בשתי השלבים הראשונים, בשתי השלבים הראשונים הוא בדיוק כמונו,
אז... זה לא קשור לשלבים ראשונים ואחרונים, הקריטריון הוא כזה, מי שמציע את משנתו כפרשנות לתורה, אז הוא לגיטימי. זאת פרשנות שלו, גם אם אני לגמרי לא מסכים. מי שאומר, אני לא מציע פרשנות לתורה, התורה לא מחייבת מבחינתי, אני עושה משהו אחר. אז בסדר, אם זה משהו חושב, אז הוא חושב, אבל זה לא יכול להיחשב כזרם יהודי, או כזרם תורני. הוא לא מציע פרשנות לתורה, הוא אומר, אני נאמן לברית החדשה, לא לתורה. לא לתורה לברית החדשה, רק לברית החדשה.
לא כך מכיר, הברית החדשה היא לא, היא לא, היא לא מבוססת, ב ב ב בביסוס סמכות, לא יודע איך, בקשר שאי אפשר לנתק אותו מהברית, מהתורה.
אני לא יודע מה זה קשר שאי אפשר לנתק אותו, הם לא מקיימים את התורה, לא בגלל שיש להם פרשנות לתורה, הם לא מקיימים, זה בטל מבחינתם.
לא, נגיד הקונסרבטיבים, הם כן הם מפרשים, אומרים, מה שהיה, מה שכתוב לאכול חזיר נגיד, זה שייך לפעם.
אחוז, נכון. מה השאלה? קונסרבטיבים גם לא אומרים את זה, אבל נגיד שהם היו אומרים את זה, אם זאת פרשנות לתורה, בסדר גמור, אז זה לגיטימי, מה הבעיה?
אז זה לגיטימי להיות קונסרבטיבי?
בוודאי.
זה ברור.
מה, אין הבדל בין קונסרבטיבי לאורתודוקסי. רפורמי אין לו הלכה בכלל, הוא לא מפרש את התורה. קונסרבטיבי זה ויכוח פנים מלכתי. שאלה איך אתה מפרש את התורה.
ויכוח בתוך המשפחה.
ברור, זה ויכוח ב... גם אין, זה בכלל לא מוגדר. יש חלק מהקונסרבטיבים, האגף השמאלי, הימני של הקונסרבטיבים, נמצא ימינה לאגף השמאלי של האורתודוקסים.
זה סוג של... זה סוג של חסידים מסנגדים, פחות או יותר.
זה אולי, חסידים, אני חושב שהחסידים נמצאים יותר רחוק מאשר הקונסרבטיבים. חסידים האמיתיים, לא החסידים הצעצוע שיש היום. באמת אני חושב ככה.
מה אליהם פרשנות?
קונסרבטיבים הרבה יותר קרובים אליהם מאשר החסידים.
אז גם צדוקי להיות זה בסדר? להיות צדוקי?
זה צדוקי, צריך לראות כל דבר לגופו. אבל עקרונית כן, כל דבר שהוא פרשנות לתורה, הוא, מה זה בסדר? אני יכול להסכים ואני יכול שלא להסכים. אבל גם אם בתיר ובית שמאי אני יכול להסכים ואני יכול שלא להסכים. בסדר? אז יש לנו ויכוח איך לפרש את התורה.
לא, אבל אנחנו רואים שחזל הוציא אותם מחוץ לגדר, הוציא אותם מחוץ ל...
שיקולים סוציולוגיים שונים שאני לא מתרשם מהם.
וואו. אנחנו רואים שהם נעלמו גם, הם מציאות.
זה... על זה אחראית ההיסטוריה, להיסטוריה אני לא אחראי. אני מסיר את ידיי.
אז אפשר לא להאמין בעולם הבא, כמו ש...
לא אפשר. זה לא אפשר שום דבר. השאלה מה נכון, לא מה אפשר. אתה חוזר לשאלה של סמכות על עובדות. אין סמכות על עובדות. אם יש עולם הבא, אז יש, ואם אין, אז אין. זה לא שאני צריך להאמין בעולם הבא, כי אחרת זה כפירה. זה טיעון מטופש.
אפשר עוד שאלה?
אוקיי.
לא, כי אני הייתי, שאלתי מקודם בשליחותו של אחי, עכשיו זה שלי.
אוקיי.
בטרילוגיה, בספר השני, אין אדם שליט ברוח, במחשבה, הרב שהרב כותב על קבלה וזוהר, אני שמתי לב שעיקר הביקורת על הקבלה היא מופיעה בתור ביקורת על התרבות של הבאבות והכמאות והתעשייה הסביב, ובעצם בקבלה הקלאסית, זה דווקא הרב נותן המון המון כבוד ומגדיר אותה כאינטואיציה רוחנית מאוד גבוהה. וחלק גם העוגן שהרב מצא זה שבעצם גם באירועים דמיון מאוד, דמיון משותף בין תורות קדומות של אנשים רוחניים גבוהים. עכשיו, השאלה היא אם הרב מוצא גם בתוכן עצמו, מעבר לשפה חדשה, לשפה רוחנית אולי, שיוצרת איזשהו, אני לא כך יודע להתבטא, זה באנלוגיה לעולם שלנו, שאנחנו רואים אותו בעולם ארצי, והם רואים אותו קצת יותר בצורה רוחנית, כמו שהרב תיאר שם, דין וחסד, וזה יותר, יש להם איזשהו שפה שמתארים את העולם, אבל בתוכן עצמו,
שפה, האם אנחנו... לא סתם שפה, שפה משקפת קשרים, טענות. יש שם טענות לגבי קשרים בין דברים. מה שבא...
שדווקא בשפה הזו נאמרות, שדווקא בשפת הקבלה יכולות לאמר?
השפה הזאת מאירה קשרים, שאחרי שהבנתי אותם, אני יכול גם לנסח אותם לא בשפה הזאת. מי שאני כותב את זה שם. אני כותב את זה שם, אני חושב, שאין שום טענה או שום בעיה שהקבלה פותרת שאני לא יכול לפתור אותה בפילוסופיה. אבל הרבה פעמים השפה וצורת ההסתכלות הזאת מאירה את העיניים באופן כזה, שעכשיו אני מבין משהו, ועכשיו אני יכול לתאר את זה גם בשפה פילוסופית.
זאת אומרת, זה חוכמה, זה בעצם כמו משהו סוג של שפה של חוכמה שמתארת את
הדברים. צורת הסתכלות או משהו.
שבעצם צורת הסתכלות, ואחר כך היא מפרה בעצם את מה שאני רואה בפילוסופיה ובמדע ובחיים עצמם.
כל דבר שלא מתורגם למשמעויות פילוסופיות, אני לא חושב שיש לו הרבה ערך. זאת אומרת, בסופו של דבר זה, בפילוסופיה של המדע מחלקים בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. הקשר הגילוי זה השאלה איך אנחנו מגלים תיאוריה כלשהי. אז סבתא שלי התגלתה אליי בחלום הלילה, והיא סיפרה לי שיש תיאוריית גרביטציה. ואחרי זה יש את הקשר הצידוק. מה זה הצידוק? יש לנו תיאוריה, בוא נבדוק אותה במעבדה, נראה אם היא עובדת או לא. הטענה בפילוסופיה של המדע זה שהקשר הגילוי הוא לא רלוונטי לדיון. מה שרלוונטי זה רק הקשר הצידוק. מה אכפת לי אם הוא שמע את זה מסבתא שלו? בוא נראה אם זה עובד. או אם הוא שמע את זה מאיינשטיין, אם זה לא עובד, גם לא אכפת לי. אז זה לא נכון. זה לא אכפת לי, כמו שמה שהיום בדיוק מה שלמדנו אצל רבי אברהם בן הרמב״ם. לא מעניין אותי המקור, אוקיי? עכשיו, הטענה שלי זה שקבלה זה יותר קשור להקשר הגילוי מאשר להקשר הצידוק. זאת אומרת, אני יכול להשתמש בשפה ובצורת ההסתכלות הקבלית כדי לעלות על רעיונות שבצורה אחרת יהיה קשה לעלות עליהם. אבל אחרי שעליתי עליהם, עכשיו אני בודק אותם בהיגיון ואני רואה שהם עובדים בהקשר הצידוק. ואז זה בסדר גמור. זה רק עזר לי להגיע אליהם.
אני חייב לאשש אותם בעולם, בשפה שלי, כאילו, בשפה הרגילה
שלי. בקליציה שלי, אני מבין שיש בהם משהו. יש גרשום שולם מביא, מי שאני כותב את זה שם, אני חושב, הוא מביא מהגנון, מספר המעשים של הגנון, אז הוא כותב שם שמישהו אמר לשני שהוא מתאר את איזה מיסטיקן, הוא פגש שם איזשהו מיסטיקן, אז הוא אומר שהוא שמע ממנו דברים שתמיד היו תמונים בבית הווייתו, מעמקי הווייתו, משהו כזה, והוא אף פעם לא שם לב אליהם עד שהוא לא שמע את השני אומר אותם. והטענה של גרשום שולם זה שמיסטיקן משמעותי זה מיסטיקן כזה שאחרי שאתה שומע אותו, אתה מוצא את הדברים שלו גם אצלך. ולא מישהו שכשהוא אומר משהו, אף אחד לא מבין כלום, הוא פשוט מקשקש שם דברים שלא אומרים כלום לאף אחד. אם ככה, אז הוא כנראה עוזי הזיות. אבל אם הוא מיסטיקן משמעותי, אז הוא מגלה גם לך דברים שאתה יכול היית אולי לשים לב אליהם בפנים, ולא שמת לב. כי הוא, יש לו איזושהי התבוננות שלנו חסרה. אז הוא, יש לו משהו, יש לו איזושהי יכולת שלנו אין. אבל אנחנו יכולים רק כזה לראות. כן?
וזה אינטואיציה רוחנית?
כן.
יישר כוח, תודה רבה.
בבקשה.
אפרופו השאלה של העדים פה, בהקשר של גילוי של מיסטיקן, אז יש גם את הצד באותו הקשר, שרוב האוילם כאילו תופס את הקיום של השם יתברך כמשהו שהוא כבודו מלא עולם, לתתר פנוי מיני, דברים שהרב מתייחס אליהם בגלל המקומות. ובאמת ככה כולם, וגם בתרבות המזרח, שהכל אחד ודברים כאלה, זה מאוד נפוץ ובעל. אז איך הרב מתייחס לזה?
אני מתייחס לזה כפיתום מילי באלמה. זאת אומרת, יש איזושהי אינטואיציה שהקדוש ברוך הוא, איכשהו, באיזשהו מובן, קשור לכל מה שקורה כאן. אבל התרגום הזה שלוקח את זה עד הסוף, ורואה...
אפילו יותר מזה, שהכל אחד.
ורואה בכל המציאות בידיון, ובעצם הצמצום לא כפשוטו, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, זה נונסנס, זה מילים שלא מחזיקות מים, אין להם שום משמעות, זה סתם מילים.
אני מבין את זה שזה מה שהרב אומר, אבל... גם בהקשר של מה שהרב כותב בספר הראשון, בהקשר של ההוכחה מן המוסר, אז אני מנסה לעשות איזושהי הקבלה, שאנחנו אומרים שיש אינטואיציה שכולם תופסים איזה משהו כאילו משותף כאן.
אני אומר לך מה הם תופסים. קודם כל, זה לא אומר שכל מה שכולם תופסים הוא נכון. מה שכולם תופסים שווה לשים אליו לב ולחשוב עליו, ולא לדחות אותו על הסף. ואם חשבתי ולא דחיתי אותו לסף, והגעתי בסוף למסקנה, זה שטויות, אז כולם יכולים להמשיך להגיד, אבל בעיניי זה שטויות. זה א', ב', אני חושב שמאחורי האינטואיציה המשותפת הזאת, נמצאת אינטואיציה נכונה. רק האנשים הם לא בעלי מיומנות פילוסופית, ולכן הם לא מפרשים את זה נכון, ולא מנסחים את זה נכון. זאת הבעיה.
מה האינטואיציה הנכונה בהקשר הזה?
הוא עומד בשורש הכל. וזה אומר שהקדוש ברוך הוא הכל. עוד משהו?
אני נהניתי מאוד, הרב, תודה רבה, יישר כוח.
אוקיי, גם לכם, להתראות.